כיף, אוקיי, עוד מישהו? עקיבא ללא הייתה איתנו, נכון?
כן, אבל למדתי אותם. שתי דפים האלה. דווקא הרגשתי שאני לא נוגע באיזה משהו, כי לא יודע, נגיד בעיון, אז למרות שזה קצת קשה ללמוד את זה, אבל אתה יודע מה בדיוק אתה מחפש. פה כזה, לא יודע. אני לא ידעתי מה הקשר, מה. כאילו, ידעתי שאני עושה כללי וצדקה, אבל לא הבנתי מה אני מחפש כזה כל כך.
נהדר. עוד מישהו?
אני מאוד נהניתי גם, ש... אלא, ניסה ניבט כזה מיוחד על הצדקה, שלא אתם... כל הסיפורים...
היבטים שאני...
כן, היבטים.
אז אני ברשותכם, אני רוצה להתחיל עם הדברים של רועי, אם אפשר. אני גם הצעתי משהו מסוים לעשות סביב זה בלימוד, ואני רוצה להתחבר לזה. יש פה שני דפים גדולים, שלום עליכם, אורך הבוא, יש פה כיוון. יש פה שני דפים שלמים, שעסקים בהצלחה מהרבה דפים. מצד אחד זה, כמו שאתה אומר, זה כרף שאתה ממאמרה לממרה לממרה. בכל זאת, אני חושב שמה שיכול לתת יותר מיקוד על הלימוד, ולהפיק יותר מהלימוד, הוא שני דברים, שפניתי אתכם למאמר שיתאמץ לעשות את זה, אולם לא בצורה שלמה, אבל התחלה יפה. אחד זה לשים לב, האם יש פה עריכה, או אם יש פה סדר פנימי. כלומר, אם פשוט היה להם ים של אמירות על צדקה, והאמירות האלה על צדקה הם פשוט נאספו בשני דפים גדולים, או אם יש פה איזשהו סדר לדברים, האם יש פה חטיבות, אם אפשר לחלק את זה. או איך לגשת, הייתי אומר, לאושר הגדול הזה של האמירות הצדקה, לעשות בהם סדר פנימי. כשאני מתכוון למאמר של הרב מנחם בלנק, שמביא תורות של הרב צוריאל וינר ודברת רעבה, הוא הציע עכשיו איזושהי חלוקה לחטיבות, שבתוך זה גם מן הרואה לתת לדעת לשאלה של איך אני יכול באמת לתחום גבולות של חטיבה. איך אני יכול להגיד איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר? שבו בתוך כדי הלימוד אני מציע שנעשה את זה. שנית, כל הגישה, המתודה של בית מדרש הרבה מאוד מחפש את האורך, ולכן גם מה שהם חיפשו היה לא רק לראות אם יש פה חטיבות, מה כל חטיבה אומרת, אלא אם אורחי הבבלי, כשהם נותנים לנו שיעור הצדקה, כשהם מגישים לפנינו את הנושא, האם הם כמו שמגיד שיעור, בונה נושא שהוא מתחיל מאבני בניין ואת לאט בונה, האם אפשר להגיד שלאורחים יש פה איזושהי אמירה הצדקה, והם הציעו גם את הדבר הזה, שיש פה איזושהי התבוננות על צדקה, שהאורחי הבבלי דרך החטיבות ודרך הממות האלה מנסים לקחת אותנו למקום של איזושהי תפיסת עולם שנגבש לעצמנו. לעתים התחושה שלי שמרוב רצון להפוך את הסוגיה הזאת למשהו כל כך בנוי, שזה קצת מאולץ אולי, אולי מדי. כלומר, אני הייתי מקבל את דבריהם יותר בערבון מוגבל. כלומר, יש פה... יש שם הרבה דברים מאוד מוצקים, אבל להגיד שיש פה שיעור בנוי לתלפיות, שני דפים שלמים, אתה רואה כאילו איך מגלגלים אותך מחטיבה לחטיבה, גם לא כל שיעור בנוי לתלפיות, כן? כאילו, אבל ודאי שהם זיהו פה הרבה דברים מאוד, מאוד משמעותיים. עכשיו, מי שמתרגל לעבוד בדרך הזאת, אני חושב שהוא מאוד מאוד מעשיר את היכולת שלו ללמוד דפים כאלה, הוא רואי. כי אז מפשוט שני דפים שאני קורא וקורא 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 ומרפי עוד דבר עוד דבר, אתה מתחיל, ברגע שאתה יוצא חטיבות ושם לב לגדע של כל חטיבה, אתה לפעמים גם רואה, בוא נראה את זה פה, שהחלקים השני של הסוגיה גם חולקים אחד על השני. כלומר, הם מלבנים נושא, כלומר, זה גם הופך את החוויה של הלימוד ליותר ממוקדת, יותר מדויקת, וגם אתה יוצא בסופו של דבר עם אושר גדול יותר, שמה הרעיונות שחזל רוצים להנחיל לנו. תראו לכם שיש גם עוד אפשרות של לקחת סוגיות כאלו, והוא פחות לעבוד עם האורך, שזה גישה יותר ספרותית מעצם הגדרתה, והוא לעבוד יותר עם הגישה יותר פילולוגית שמנסה לעבוד באופן כרונולוגי. כלומר, אתה מנסה לחפש תנאים, המוראים, איזה דור, מי שבגישה יותר היסטורית גם ינסה לשים אותם על המפה של התקופה. מי שניגש לסוגיות האלה כאן בגישה כזאת, זה עוד מאמר שהעליתי לקבוצה של פרופסור אורבך, אפרים אלימלך אורבך, שניסה לשים את הסוגיה שלנו על המפה של המציאות ההיסטורית והעולם של האמונות ודעות של אותו זמן, בנושא הצדקה, גם הצדקה של האומות וגם ספציפית מי שהציץ סביב הנוצרים. ומה היו התפיסות של מתחרים מול חזד? אלו שתי גישות שונות. כאילו, בסופו של דבר, אני מאמין שנכון לשלב במידה מסוימת בין שניהם. בסדר, אז מה שנעשה הוא נעשה תוך כדי מעבר בתוך הסוגיות, לנסות להגדיר את עולם הרעיונות של הסוגיות, לנסות להקשיב להם, ובואו נתחיל מהגמרא בתת, בסדר? איפה שהגענו לשלישית השקל, זה קשור לפרשת שבוע. זה יש לנו מסיעת הדשמיה. כן, יש כאן שתי ממרות של רב אסי בדפוס, בכתב יד המבורג, זה רב אשי. קצת משנה את, את הזמן של החכם. וכאן מה אומר רב אשי? לעולם אל ימנע אדם את עצמו משלישית השקל בשנה, שנאמר ועמדנו עלינו מצוות. שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. ואמר רב אשי, שכולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר ועמדנו עלינו מצוות, מצווה אין כתיב אלא המצוות. כן, יש כאן שתי מרמות של רב אשי, שמבחינה ספרותית סגנונית, איזה מילה חוזרת בשניהם, איזה שורש? שקל. משלישית השקל, שקולה צדקה כנגד כל המצוות. כן, בא פה רב אשי, לוקח את עולם הצדקה לעולם השקלים. כן, והוא לוקח אותנו לפסוקים בנחמיה, שמדברים לא על מחצית השקל, אלא על שלישית השקל. בוא נתחיל מזה. ראשונים פה על אתר, בעיקר הריטב"א, שאלו את עצמם, מה היחס בין שלישית השקל של נחמיה לבין מחצית השקל של פרשת השבוע שלנו? יש פה שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד הוא להניח שמדובר כאן בפיחות, וכן שלישית השקל של נחמיה הוא בעצם מחצית השקל של התורה. אפשרות אחרת הוא להניח שזה שלישית השקל בנוסף למחצית השקל, שפשוט לא זהים. ובכל אופן, לוקח אותנו פה רב אשי לפסוקים בנחמיה, ושם מתואר שבאמנה שקרתו, בואו נדבר מיד על האמנה הזאת יותר, באמנה שקרתו מדובר, שקיבלו על עצמם שהעולים בשיבת ציון לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, ועל משקל זה בא רב אשי ואומר, למה למנע אדם את עצמו? והרמב״ם, כשהוא פירש את הגמרא הזאת, הבין שמדובר פה על חובת המינימום של שיעור צדקה שנתי, ולכן הוא את השיעור הזה, אם יש שוקלים הרב ראם על מעשה או חומש, תשמעו את כל הדברים, לכן הרמב״ם לקח אותו לאיזה דמות, מדברים על שלישית השקל, בדמות של, לא קשה חבר'ה, דמות של אני, נקרא לכם את לשון הרמב״ם, איך הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת של רב אשי? הרמב״ם כותב בפרק ז' מחוק מתנות עניים, ולעולם אל ימנע אדם, הוא כותב ככה, כמה? מה שיעור הצדקה? עד חמיש נכסה בצורן המובחר, אחד מעשרה בנכסה בינוני, פחות מכאן עין רעה. לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה, וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר. מבחינת הנושא, הרמב״ם פירש שמדובר פה על שיעור הצדקה המינימלי השנתי, שהוא פונה לאדם אני. שזה גם מתאים למחצית השקל, כי מחצית השקל רבה נאמר בו. ישיר לא ירבה והדל לא ימית. אז הנה, שיעור הצדקה השנתי לעני הוא נלמד מפסוק. תראה, אנחנו גם על השיעור הפחות, שלישית השקל, שמדבר על חובה של כולם לתת צדקה. כי אני נשאל את עצמנו, מה עומד בשורש אמירה כזאת, שפונים גם לאדם עני ואומרים לו, אתה חייב לתת משהו. מה תפיסת עולם שעומדת כאן, שאני פונה גם לאדם עני ואומר לו, תיתן. למה הדל לא ימית? למה הדל לא ימית? אתה יכול להסביר מה קרה?
אתה רוצה שאדם ייתן משהו מעצמו, לא משנה כמה, לא משנה זה מה זה, עצם הפעולה שאתה נותן לו, זה חלק אחר, זה חינוך.
ידע, ובלשון אחרת, מבחינת פתרון הבעיה החברתית של איך נשפר את ה... איך נדאג שלכולם יהיה אוכל, כסות, כל הדברים שדיברנו בשבועיים האחרונים, זה גלגל חוזר בעולם, כי אני הזה ייתן, בסופו של דבר הוא יצטרך לקחת מהקופה, אני מניח. כלומר, מבחינת כאילו שיפור המצב של החברה, המצב העוני, זה לא אמור לעזור כלום. ועדיין יש פנייה לעני שהיא אומרת לו, מה אתה חייב לעשות? אתה חייב לתת, זאת אומרת לחנך, או בלשון אחרת, יש ערך בעצם הנתינה, יש ערך שאדם יוכל לתת, כי באיזה תנועת נפש נמצא אדם שיודע לתת? אדם שיודע לתת, מה זה אומר לגביו? בוא קצת נחדד גם דברים שעלו בתענית אסתר. על החשיבות של מתנות לאחרים. מה זה אומר אדם שיודע לתת לאנשים אחרים?
שמסתכל החוצה ולא רק על עצמו כל הזמן.
שמסתכל החוצה.
שתי בחינות, אחד שהוא יודע שזה מהקדוש ברוך הוא כל הכסף, ויש גם דעיין של להחשובינו. שעצם זה שכמו בית המקדש, זה חשוב שאפילו אם יש לך כסף, אתה ניתן, שאתה תרגיש חלק מעם ישראל. אז עצם זה שאתה נותן צדקה.
אז פה אתה אומר דבר מאוד יפה, שאני רוצה לפתח אותו מיד, אתה גם בא ואומר, זה שהעשיר לא ירבה ועדה לא ימית, יש בזה גם ממד שבית המקדש בכל עם ישראל יש מלאה. בלשון אחרת, הנתינה של כולם בבית המקדש, היא אומרת שהוא שייך לכולם. וכאילו חשוב שאדם אני אתן כדי שזה יהיה גם שייך לו. זו שפה קצת שונה ממה שאתה אמרת. אתה דיברת על כך, שזה את השם פרטי שלך.
אריאל.
אריאל, בראל, נכון? כן, זה אריאל, תודה. אבל מה שאריאל דיבר הוא יותר שחשוב שאני אהיה מסוגל לתת. מה שנועם מדבר יותר הוא חשוב שכולם ביחד ייתנו כדי שהמטרה של מנה נותנים תהיה שייכת לכולם. אז אני חושב שהאמירה הזאת נכונה, ואני רוצה עדיין לגעת במשהו של אריאל.
זה כיוון אחר, זאת אומרת, זה חשוב קצת ללון. אדם, גם אני חשוב שיהיה חלק מהחברה, זאת אומרת, זה לא שיהיה מטרה של כולם, אלא שגם אני אהיה חלק מהכלל. זאת אומרת, החולות החליפות הרבה פעמים הן דווקא נפלטות מהכלל.
ידע.
אז הנתינה היא באיזשהו כל מחוות את אדם, בלי קשר לזה שהוא גם חנכת, גם עושה את ה... כולל את כל האנשים בתוך, וגם לא משאירה את הטענים מבחוץ, דבר שמאוד טבעי.
נהדר, ובלשון אחרת, הייתי אומר ככה, זה לא שהחברה מתחלקת אלה שנותנים ואלה שמקבלים, אלא בחברה כולם נותנים, יש כאלה שנותנים יותר, יש כאלה שנותנים שנותנים פחות. הייתי גם מוסיף ספציפית שבמצב של עוני, אני מרגיש שזה דבר מאוד משמעותי, זה שאדם יכול לתת, כי הבעיה של עניים לרוב היא לא רק התקציב או הכסף, זה יותר התחושה של חוסר עונים. כן, זה אדם שנכנס לחובות, אדם שנכנס במצוקה כלכלית, לפעמים מדומה לאדם שנפל לבור ואין לו סולם, והוא לא יודע בכלל איך מטפסים על הקירות, הוא יושב באיזשהו חוסר עונים. תקחו אדם בחובות, הוא מקבל משכורת, ישר המשכורת הולכת ישר לבעלי החוב, כלומר הוא לא יודע איך הוא יוצא מזה. ועוני זה בעיקר מוצא פסיכולוגי, ולכן זה לא מקרה שהרמב"ם שלמדנו בתנית אסתר כל הזמן מדבר על עניים ומללים. התחושה הזאת שאני לא יכול לקחת אחריות על החיים שלי, שאני מנוטרל מיכולת הצלה עצמית. בעיירות הפיתוח, תדעו, הבעיות שלהם זה לא תקציבים, שופכים שם ים של כסף. יותר השאלה היא מה עושים עם התקציב, או אם אנשים מאמינים שיכול להיות טוב במקום הזה. אתה יכול לבנות להם פארק יפה, ואחרי זה אני יכול להגיד מה קורה בפארק יד הבית שלי. משחיתים אותו, כי משחיתים אנחנו, פרקים את הספסלים. מה אתה פרק את הספסלים? אתה רוצה לשבת עליהם.
רב, מחקרים מראים אחרת.
אחרת?
דווקא בעיירות פיתוח, במקומות שמוזנחים, כשבונים פארקים יפים, דברים כאלה, אז לא משחיתים. לעומת בערים גדולות במקומות שרגילים.
מעניין, טוב, אז אולי נתונים כאלה לא נכונים. זה לי חוזר לי. בית שמש היא כבר לא עיירת פיתוח. קיבלנו הוכחה, כי השחיתו את הפארק. תודה רבה, מתתיהו. אבל אני חושב, מתתיהו, שגם אם הנתונים שלי שגויים על פארקים, שבעיית העוני זה בעיה של חוסר עונים, זה נראה לי דבר נכון. ואני יכול להגיד שיש היום קבוצה מיוחדת של עניים במדינת ישראל, שהם עניים מרצון. לא מחוסר ברירה, וזה... חברה חרדית בגדול. אנשים שהחליטו שהם חיים ברמת חיים נמוכה, כי הם רוצים לחיות בצורה מסוימת. זה לא אומר שאין שם מאפיינים אחרים או בעיות אחרות, אבל בדרך כלל עוני בא עם אומללות. עכשיו, כשאתה בא לעני ואומר, אתה תיתן, אתה חייב לתת, זאת אמירה מאוד משמעותית. זאת אמירה שאתה מאמין שאתה יכול לעזור, ואז אתה גם תוכל לעזור יותר טוב לעצמך. אז זה בהקשר המקומי של צדקה, שאפשר להגיד מהצד לחנך, אבל זה שעולה כמה שאריאל אומר דבר מאוד חשוב, שחלק מהרעיונות שנראה עכשיו בחטיבה הצדקה, זה חשיבות הנתינה. זה לאו דווקא פתרון הבעיה. עצם העובדה שאתה נותן, זה דבר שהוא משמעותי ובעל ערך, והדבר באמת הכל כך מעניין כאן, הגיע הזמן לעשות סדר בכל התקבולות האלו, זה שמאיפה רבשי שואב את הרעיון הזה, מה המקור שלו, שלום עלים לאדם את עצמו משלישית השקל בשנה, מה המקור שלו? בפסוק שמדבר על נתינת כסף לעבודת בית אלוקינו. וכאן עולה מוטיב ברור שכבר ראינו אותו כבר בחטא עמוד בית, בוא נפתח אותו קצת יותר. הוא גם מופיע בסוגיות מחוץ לבבא בתרא, הסיבה שלא הפניתי הייתה כי רציתי שתשבור שני הדפים, אבל אני קצת אשלים לכם. זה תגבולת שעולה בצורה מאוד מעמיקה של השוואה בין נתינה להקדש, נתינה לבית המקדש לבין נתינה לצדקה. ובתוך הסוגיות שלנו, אני רשמתי לעצמי כמה מקומות כאלו. זה כאן, זה מקום אחד מאוד בולט. המקום השני, הבולט, הוא בחטא עמוד ב'. אין עושים שרעות פחות משניים, המקור היה משנה בשקלים, והפסוק היה, והם יקחו את הזהב. כלומר, למדו עקרונות של גבאי צדקה מגזברי הקדש. זה ממשיך בברייתא בט' עמוד א', אין מחשבים עם שאין מחשבים עם גבאי צדקה ועם גזברים. רואים איך הגבאי והגזבר הם כאילו דמויות שחזל מתארים אותם יחד. זה ממשיך בגמרות בהמשך, פשוט בהמשך הממרות כאן, הממרה הבאה, בסדר? אני כן, איפה זה פה? הנה, ברבי אלעזר בהמשך. בזמן שבית המקדש קיים, אדם נותן שקלו ומתכפר לו. ועכשיו שאין בית מקדש קיים, אם עשה צדקה מותר וכו'. הצדקה היום מחליפה את השקל של זמן בית המקדש, היה מכפר.
במאמר שלו, אנחנו מביאים לעבוד הרבי נתן, על שרבי ריבז ורבי יושע הולכים, אז הוא אמר לו, אוי, שנחרב בית המקדש, המקום שמכפרים את כוונותיהם של ישראל.
נהדר.
אז הוא אומר לו, היום, כאילו היום יש לנו כפרה אחת, ואיזה גמילות חסדים.
הנה, אתה רוצה להקריא את זה? יש לך את זה גם, אוקיי. נכון, וזה ממשיך כאילו בתוך הסוגיות שלנו, בתוך הסוגיות שלנו בבבא בתרא, אני אביא לכם עוד מקום, ריבז ביהודה עמוד ב', אחרי שהוא דן עם התלמידים שלו, אז מה ריבז אומר? כשם שחטאת מכפרת לישראל, כך צדקה מכפרת לאומות העולם. אפשר לראות בצורה מאוד 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 חדה וברורה את הצדקה כעומדת במקום עולם הכפרה, במקום עולם המקדש, שזה בא לידי ביטוי בעוד מקומות מחוץ למסכת בבא בתרא. אני אתן לכם רשימה קצרה. יש לנו תחום הנדרים, שאני יודע שלמדתם בשיעור א', אז יש לנו שני סוגי נדרים. יש נדרי איסור, שזה שאדם אוסר חפץ על עצמו, ויש נדרי הקדש שבמהותם שונים לחלוטין. זה אדם שמתחייב לתת מתנה להקדש. זה חז"ל ראו במקור לשני סוגי הקדש האלו, שתי הפרשיות של נדרים בתורה. במדבר למד א' מדובר על נדרי איסור, לאסור איסר על נפשו, ובדברים בכ"ג ג' יש פרשה של מוצא שפתיך תשמור ועשית, שזו הקיטידון נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. מדובר שם על חוב, על תשלום, שמדובר על עולם הקורבנות. הגמרא במסכת ראש השנה בו עמוד א' היא דורשת בפיך, זו צדקה, והיא מכילה, כוללת את עולם הצדקה בתוך העולם של נדרי הקדש. והרמב״ם בפרק ח' בלכות מתנות עניים מסכם את זה בצורה הבאה. הצדקה הרי בכלל הנדרים, לפיכך אומר אלי סלע לצדקה, הורי הסלע הזו צדקה חייב לתנה לעניים מיד, ואם יחר חייב ולא תאחר לשלמו, שהרי בידו ליתן מיד ועניים מצויים. כלומר, מבחינת הפרטי הדינים כאן, שימו לב, כוללים הצדקה בעולם של נדרי הקדש. שנית, הוא כלול בלב שלא תאחר לשלמו, שנאמר על נדרי הקדש. ושלישית, יש פה דבר לא פחות משמעותי, שהרמב"ם פה מכיל את הכלל של אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, שהוא כלל שנאמר בעולם ההקדשות, שאין צורך לעשות קניין כדי להעביר בעלות של חפץ שאתה מקדיש להקדש, אלא עצם האמירה מעבירה את הבעלות. הרמב"ם פה מכיל אותו כלל גם הצדקה. רואה שאדם אומר על כסף, הרי סלע זו צדקה, היא צדקה.
שלהם כל הדברים האלה, כל הדמיון הזה בבית המקדש, זה היה גם בזמן שבית המקדש, רק אחרי שבית המקדש
מחליף. מצוין. אז פה די מסתבר הדברים שאתה אומר, שמדובר במעין תחליף. בואו נאמר כך. קודם כל, מבחינת כאילו הזווית של צדקה שאנחנו מתבוננים בה כאן, אז צריך לתת את הדעת לנקודה מאוד מהותית. הפרשה בדברים שהיא פרשה של צדקה, היא עוסקת בדי מחסור אשר יחסר לו. מה היא רואה לנגד עיניה? כמה צריך לתת? כמה שאני צריך. אני רוצה לחזור לקופה ותבחוי שהרבנו לדבר עליהם. שהמקור אמרנו הוא ישעיהו הרעב, והגענו אתמול למסקנה גם של שם, סליחה, שאולי המקור של ישעיהו זה אברהם אבינו, שמאכיל אנשים שהם רעבים, אנשים שהולכים בדרך, הוא נותן להם אוכל. אתה עוד פעם מסתכל על צורכי העני. אתה רואה לנגד עיניך האדם, אמנם לא תהפוך אותו ללא עני, אבל אדם רעב, אתה נותן לו. כשאני מדבר על צדקה כנדר, קודם כל המבט הוא שונה לגמרי. אני לא מסתכל על הצרכים של העניים, אלא על מה אני מסתכל. הייתי אומר על הצורך הרוחני של הנותן, שמעוניין, רוצה לתת מתנה לקדוש ברוך הוא, ולעצם הנתינה יש ערך דתי, ולאו דווקא כי היא פותרת בעיות תקציביות של המקדש, או לאו דווקא בגלל היעד שלא שדבר ישתמשו בכסף. שתראו, הדבר הזה נורא נורא בולט ברמב"ם שם בפרק ח' מלכות מתנות עניים, שכן הרמב"ם פה מביא הלכה שאין לה מקור בהלכות צדקה בחז"ל, שתדעו, אבל היא בנויה על משנה במסכת ערכים, מסכת מנחות, סליחה, בפרק י"ג, שהרמב"ם למד ממנה לעולם הצדקה. ואומר הרמב"ם כך, הנודר צדקה ולא ידע כמה נדר, כמו כמה לתת. הנושא שהרב ראה מדבר היום זה שיעור הצדקה, כמה לתת. אז אני אומר, מצד דברים, כמה לתת, תראה מחסורו אשר יחסר לו. למה יש שיעור גדול של הרב ראה? כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, לכן צריך לשאול איך אני מאזן בין די מחסורו לבין היכולת הכלכלית שלי. אבל עוד פעם, השפה היא צרכי עניים, ופה תראו, אדם נדר, הוא לא ידע כמה נדר, כמות הנתינה אין לה שום קשר לצרכי עניים. אלא מהי הכמות של הנתינה? כמה שאמרת. עכשיו, אתה לא יודע כמה שאמרת, תראו את הדין. עד שהיא אמר, לא לקחת להתכוונתי. כלומר, כשאתה מגיע לסכום, זה כמו בית כנסת שאומרים בעבור שאין נדר, קרים את זה? ולא אומרים כמה? לסבא שלי הייתה התנגדות לזה, בבית כנסת שלו הוא היה מקפיד שיגידו כמה. הוא אומר, זה מין נדר זה, אתה לא יודע כמה. זה מחייב אותך לעלות.
אתה יודע.
אתה עולה לתורה.
כולם יודעים, הוא
בשקל, לא? בהרבה בית הכנסת אומרים, בעבור שנודב מתון לבית הכנסת. עכשיו, כמה הוא נודב? אז בשטיבלך, בזכר מוי, שכתוב לידיעת הנדבנים, אין לדבר פחות מ-5 שקלים. כשאני הייתי ילד בקטמון בשטיבלך, היה כתוב, אין לדבר פחות מחצי לירה. זה היה לידיעת הנדבנים. אבל בדרך כלל לא אומרים. עכשיו, זה היה, הוא היה אומר, זה בעיה. אדם נודר, והוא לא יודעים כמה, אז כמה הוא צריך לתת? תעבר מן האחיר חוקה בראש שלו, כן? עדיף להגיד. שבהקשר לזה עוד סיפור, שעת סיפור, סיפר לי אח שלי רמוישה שהוא היה בבוסטון אצל סבא ביום כיפור שנה אחת, סבא שלי היה לוי, זה לא לתורה, והוא נדב $500 מתנה לישיבה שם, לבית ספר, איפה שהתפללו. אחריו מה נתנו כולם? גם $500. אז אחרי התפילה הוא אמר לאחי, אם הייתי חושב על זה הייתי תורם 1,000. אז תראו, היה איזה סכום שאתה אומר, יש גם לחץ בלהביא את הסכום, כן? אבל הוא היה אומר, זה בעיה, אבל שימו לב, ברור שהשפה, כשאני לומד איך הרמב״ם סיכם את הנושא של צדקה כנדר הקדש, השפה היא בכלל לא העניים, השפה היא שאתה תיתן, זאת השפה, חשוב שאתה תיתן. וכאן בא נועם ואומר דבר שלי נראה די פשוט, שדי מסתבר שפיתוח רעיון כזה, שהנתינה לצדקה הוא כנתינה להשם, ואנחנו נראה איך זה מתפתח במהלך הסוגיות בהמשך, כן? שאתה נותן לקדוש ברוך הוא על ידי זה שאתה נותן צדקה, הוא רעיון מאוד נכון. ואם זאת די מסתבר שהוא מעין תחליף להקדש. ונאמר כך, הצורך של אדם לתת לקדוש ברוך הוא לא בגלל שיש בית מקדש או בית המקדש שיש לו צרכים כלכליים, הוא כתחיל כצורך אנושי של אדם הדתי. והשורש, אם אנחנו רוצים לעמוד עליו, צריך פשוט עוד מעט נפתח את הפסוקים בנחמיה ונבין מה נותן הנתינה להשם, מה הוא נותן. והפסוקים בנחמיה, שהוא הבקור של רב אשי כאן, צריך לקרוא אותו בהקשר הרחב, להתחיל קרוא מפרק ט'. התעמיינתם שם קצת בפסוקים? אז עוד כלל, רואי יצא, טוב. וכשלומדים אגדות עוד 70 פסוקים, משתדל לפתוח את הפסוקים במקור, לא את ההקשר.
אבל רציתי רק להעיר ש...
כן, בבקשה.
תוספות אומר ש... נכון. אחר גב דעה יקרא לגבי בית אלוקנו, לגבי בית אלוקנו כתיב, דיינו בדק הבית, כל שכן צדקה.
חינמי. אבל תוספות היו מודעים שהפסוקים דיברו על בית אלוקנו. אז כאן כשפותחים את הפסוקים בנחמיה, יש שם חלקים אלו אחורים כל יום בתפילה, בברך דוד. החצי השני שלו, כן? והפסוקים שם אומרים אמירה, מי אתה ראשון לבדיך, זה משם. אבל יש שם אמירה דתית שהאמת היא כולה בנויה על דברים חטא. הכל כתוב בספר דברים. והם מתארים את ההיסטוריה היהודית, איך בני ישראל נכנסו, הקדוש ברוך הוא דאג לכל צרכיהם, הקדוש ברוך הוא מתחיל שהוא ברא את העולם, שהוא משגיח על עם ישראל, שהוא דואג לצרכים, ועם ישראל מגיע לארץ ישראל, ומה קורה לו? הוא בונה בתים טובים, והוא שוכח את, את הקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא מביא עליהם כעונש? את המלכויות. ואני מקריא את הפסוקים. והוא מתאר איך הקדוש ברוך אתה צדיק הכל הבא עלינו, שהוא הביא את הכל, ואז יש פה שם תיאור לקראת סוף הפרק, כך: ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך, ולא הקשיבו על מצוותיך ולעדבותיך אשר העידות הבם, והם במלכותם ובטובך הרבה שנתת להם, ובארץ הרחבה והשמיעה שנתת לפניהם, לא עבדוך ולא שבו ממעליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ שנתת לאבותינו לאכול את פריה וטובה, הנה אנחנו עבדים עליה. ותבואתה מרבה למלכים שנתת עלינו בחטותינו והגביותינו מושלים ובימתנו כרצונו בצורה גדולה אנחנו. מילים מאוד פשוטות, מה שמתואר בנחמיה תתו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות, והייתה חוסר הפנמה של עם ישראל מה מקור הטוב, ממש בחינת ספר דברים, בתים טובים תבנה וישבת וחלילה ושכחת את השם אלוקיך. ולכן מה היה העונש? שאנחנו לא הבנו את המתנה שקיבלנו, לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? אמר, אין בעיה, אני אקח לכם את זה, אתן את זה למלכים, ועכשיו את מה שהייתם אמורים לתת לי, שיבטא את ההכרה שלכם בעדנותי על העולם, ובזה שקיבלתם ממני מתנה, למי אתם תיתנו את זה? למלכים, לשלטון. כלומר, אתם לא הבנתם מי השליט של העולם. אז אתם תלמדו את זה בדרך הקשה, תיתנו את זה לשליט אחר. אתם תלמדו בדרך הקשה מי השליט. זה אחד מהשאלות, דרך אגב, במגילת אסתר. כאילו, מי המלך באמת? אם המלך הוא אחשוורוש, או אם יש איזה מלך מאחורי הקלעים, שהוא המלך באמת. זה ממש מה שמתואר בנחמיה ט' כהצבת השאלה הרוחנית. כלומר, אנשים שזוכים לשפע, אנשים שזוכים לרוב טובה, האנשים האלו הם אנשים שיכולים לשכוח את מקור השפע, בעצם שוכחים מה המעיין של הברכה, והעונש הוא שהם ייקחו להם. וכשעוברים לאמנה בנחמיה י', אז מה אנחנו רואים? מה היה חלק מהתשובה שהם ניסו לעשות? היה לקבל על עצמם נתינות. לקבל על עצמם לתת, והנתינות שהם מדברים עליהם הם כולם הנתינות של הראשית. שבואו נדבר עליהם קצת. כן, בואו נראה את קודם כל בפסוקים. קודם כל הם קיבלו שלישית השקל, ואחרי זה מתואר כך, קורבן עצים, ולהביא ביקורי אדמתנו, וביקורי כל פרי עת כל שנה ושנה לבית אדוני, ואת בכורות בנינו ואמתנו ככתוב בתורה, ואת בכורי בקרינו וצוין להביא בית אלוהינו לכהנים המשרתים בבית אלוהינו, ואת ראשית הריסותינו ותרומותינו, פרי כל עץ תירוש ויצר, נביא לכהנים לשחוט בית אלוהינו, מעשר אדמתנו ללוויים, והם לוויים ומעשרים. כלומר, מדובר בעיקר על הרשיות, וזאת מסיבה פשוטה. הרשיות שהתורה מתארת, הם נועדו לא לפתור בעיות כלכליות של הכהנים. הרשיות ברובם בתורה מדורייתא אין להם שיעור. כן, כולם מכירים את דברי שמואל, תרומה גדולה מדורייתא שיעורה בכל שיעור. כי מטרת הראשית הוא לא לתת מזכורת לכהן. אם רוצים לראות מזכורת, הולכים למעשר ראשון. זה המזכורת, נותנים ללוי מעשר, זה חתיכת מזכורת, אבל לתת ראשית מדורייתא זה לא נועד לפתור בעיות כלכליות. הרעיון הוא אחר, הראשית ניתן להשם כדי לבטא את ההכרה הדתית של האדם, שהוא יודע שזה לא שלו.
הוא אומר את זה בביקורים, שאומרת שזכרת שעל הארץ תורה,
כאילו... נכון מאוד, כשאדם מביא ביקורים, והוא קורא מקרא ביקורים, בדיוק את זה הוא מבטא. שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הארץ, אחרי אני מביא לקדוש ברוך הוא. כלומר, הנתינה לקדוש ברוך הוא היא נתינה שנועדה במהותה לא לפתור בעיה כלכלית או לעשות מגבית למען מטרה מסוימת, כמו לבטא נקודה נפשית דתית פנימית עמוקה בנפשו של האדם, שהוא ידע מה מקור כספו. וכשהוא נותן להשם, הוא מבין שבעצם מה הוא קיבל, הוא קיבל קרן נאמנות שהוא מופקד עליה, אבל הוא יודע מה מקור הברכה. והצורך שהאדם יכונן בתוכו תודעה כזאת, שהוא לא ישכח את השם, הוא לא רק קיים בזמן שיש בית מקדש. הצורך הזה הוא צורך שהוא צורך דתי שהוא לדורות. גם היום אדם צריך לכונן בתוכו את התודעה הזאת. אלא שהיום אין לו למי לתת, היום אין לו תרומות ומעשרות, אני מפריש בבית, אין למי לתת את זה. יש לי חוזה עם איזה לוי למעשה ראשון וכו', אבל הוא לא ממלא יותר את הפונקציה הזאת. וכאן הבא נועם ואומר דבר ראשון, את הפונקציה הזאת, כלומר מגמת הצדקה פה בדף ת' היא מגמה חדשה של נתינה שאדם ייתן להשם כדי שהוא יבטא את הרעיון הדתי של הנתינה, וכאן הצדקה החליפה אותו. וכאן צריך להעמיק יותר. לדעתי זה לא מספיק להגיד, היה צורך לתת, בית המקדש נעלם, ושם לו תחליף. אבל יותר מן הראוי לשאול, איך הצדקה באמת ממלא את הפונקציה של התודעה הדתית שאני נותן להשם? וכאן זה קשור לי קצת בדברים שכבר נאמרו קודם, שמי שפיתח את זה מאוד זה הרב סולובייצ'יק בקובץ הנסתר שיש לי על צדקה. שם הוא מפתח מאוד את הקובץ. אני אתמול קראתי ממישהו, הדברים גם יצאו במאמר אחר שלו על צדקה שכבר נתפס, אז אני יכול להביא לכם אותו, הוא נתפס ביידיש. יצא לאור לפני 3 חודשים, כרך של כל הכתבים היידישיים של הרב סולובייצ'יק, אז זה נמצא שם, ויש לי תרגום לאנגלית. אז מי שקורא אנגלית, אני חושב שזה כבר נתפס ביידיש, אפשר לתת לכם לקרוא את האנגלית. אז אני אשמח להביא לכם. ושם הוא אומר שלדעתו ההסבר שצדקה יכולה להפוך לנתינה להשם, היא לא רק אם היה צורך בתחליף, אלא כי הוא מבטא נקודה מאוד עמוקה, כל עולם הצדקה, על היחס של האדם לרכוש שלו. והוא נכנס שם לדיון מעמיק בתורת הרכוש בכלל. והוא אומר שיהודי צריך לכונן לעצמו תודעה, זה קשור לעולם של ברכות פרק ו' שלמד בעזרת השם, מיד אחרי, שלמה שלמד בזמן קיץ, כי זה אותו נושא. הוא אומר שהתודעה שאדם צריך לכונן לעצמו היא שבעצם אין לו רכוש. זה השם הארץ ומלואה. אלא הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר לכל אחד מאיתנו איזושהי קרן, שהוא מפקיד אותנו על הקרן. והוא אומר, בניגוד לתפיסות סוציאליסטיות או מרקסיסטיות, הוא אומר, הכסף שנכנס לקרן, מבחינת התפיסת העולם של התורה, הוא פונקציה של הייצור, של העבודה שלך. מי שעובד יותר, יש יותר בקרן. יש חשיבות לייצור, אבל הוא אומר, בניגוד לתפיסה מרקסיסטית, שבאה והיא אומרת, שאחרי שקיבלת את החלק שלך, הוא שלך. זה הניתוח שלו, את המרקסיזם. אחרי שקיבלת את החלק שלך, הוא שלך. אתה לא תקבל, החלק שלך לא יהיה פונקציה של הייצור שלך. אבל החלק שלך הוא שלך, הוא טוען שהתורה מצד אחד אומרת שהייצור שלך יקבע את גודל הקרן, אבל גם אחרי שקיבלת, הוא לא שלך. אתה קיבלת אותו כמעין פיקדון. קיבלת אותו כמעין קרן שאתה מופקד עליה, ולכן אתה מצווה לתת ממנה לאנשים אחרים. ואם אתה... איפה אביתר? זה כל הוויכוח שלי איתך הרבה זמן. אם אתה תנהל נכון את הקרן, אז מה יקרה לקרן שלך? יוזרמו אליה עוד ועוד כספים. אבל אם אתה לא תנהל אותה נכון, למשל אתה לא תיתן לעניים, כמו אתה תשכח מאיפה בא הכסף לקרן, אז הכסף יפסיק להיכנס לקרן שלך. והוא בא ואומר שבעצם צדקה במהות שלה היא ביטוי עמוק יותר של עולם הרכוש בכלל. מה הקדוש ברוך הוא פונה אלינו בתביעות לתת לעניים, כי זה לא שלנו. ועל רקע זה אפשר יותר להבין, אם מקבלים את תפיסת העולם הזאת, אפשר יותר להבין את האמירה של הזיהוי בין צדקה לבין הקדש. בזמן בית המקדש הייתה ישות שייצגה את הקדוש ברוך הוא בעולם. האישות הזאת היא אישות של קודשי בדק הבית. לגזברים, היה בית, היה קופה, הייתה כתובת ברורה שיכולת לתת. לעומת זאת, כשהבית חרב, האישות הזאת נעלמה, אבל הקדוש ברוך הוא כאדון העולם, הוא ממשיך להיות אדון העולם. והרכוש שלנו ממשיך לבוא ממנו ברוב טובו, זה דבר שממשיך. ובמסגרת הזאת, האדם שנותן לצדקה, הוא בעצם מביע את הרעיון, את האמונה שלו ברעיון, שהוא מבין שהרכוש הוא לא שלו, ולכן כשאדם נותן צדקה, הוא בראש הראשונה בעצם אומר, אני מחזיר אותו לאדון שלו, ואני מחזיר אותו לאלוקים. אבל כמו שהקדש לתת לקדוש ברוך הוא, גם צדקה יש בה ממד, שעצם פעולת הנתינה, היא מבטאת הפנמה של הרעיון, שאני יודע שהרכוש הוא של הקדוש ברוך הוא, של השם הארץ ומלואה. ובצורה שכזאת, נתינה לצדקה הוא בעצם, יש בו אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. הדרך שאוהבים מאוד להסביר את זה הוא, שלמה לא צריך פעולת קניין? כי פעולת קניין שאני מעביר ממני לך, אני צריך פעולה שתבצע את זה. אבל היות והעולם כולו של הקדוש ברוך הוא, אז כשאני מקדיש דבר, אני לא צריך להקנות אותו לקדוש ברוך הוא, גם עכשיו שלא, מה אני צריך לעשות סך הכל? לסלק את עצמי. ולכן מספיק אמירה. ההפעלה של אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, זה מחלוקת ראשונים אם הוא מופע לצדקה. אבל לפי הרמב״ם שהוא מופע לצדקה, היא אמירה דומה, שבעצם אני מפנים שהעולם של הקדוש ברוך הוא, וכשאני נותן לצדקה, אני בעצם נותן לקדוש ברוך הוא שכמו שבמקדש, הוא אמר, כהנים משוכן גבוה כזכו, תיתן להשם ראשית והכהנים יקבלו אותו, כך לדורות, אתה רוצה לתת לקדוש ברוך הוא מתנה, וזה מבטא את ההפנמה הדתית שלך, שמקומך בתוך עולם הרכוש והנכסים, קדוש ברוך הוא מעין נותן שולחן גבוה ל... למי? לעניים. העניים החליפו. וכאן הגריד הרקע הזה גם מסביר הלכות שלמדנו בחטא עמוד ב'. סליחה?
אם זה אותו דבר כמו המקדש, למה לא עשינו איזה... לא יצרנו עוד הרבה שנים אחורה, אבל למה לא יצרנו איזה סוג של גוף שהוא... שהוא ביניים
כזה. אז יש גוף ביניים כזה, וזה בדיוק על שאני רוצה להגיד. גוף הביניים הזה נקרא הגזבר. הוא גבאי הצדקה. סליחה, הוא נקרא גבאי הצדקה. וכאן אני אפחדד את זה עוד טיפה יותר.
חלום סופר, אתה פירוש על זה על...
מי? אתה מסופר.
צריך לראות את זה על כל המעלים אליו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. הוא מסביר את זה שם על אותו עיקרון ש... קיצור, שמי שמעליב אינם מהצדקה, הוא לא מכיר בזה שזה הכל של השם, ואז...
ידע.
עשו לו לראות שברכות נהנים, שכאילו כל דבר שיש לך, אתה אומר את זה הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. ואז כאילו כל זה שאתה נותן את ה-10% לצדקה, זה אומר כל ה-90% האחרים, כאילו הכל לא שלי.
ידע, ולכן אתה נותן חלק, ולכן עכשיו יש לך רשות להשתמש בשער, בדיוק. מזרן כולם חברת במרבט על הדבן ברכות. אם ראיתם, העליתי לקבוצה קטע מימי זיכרון, אז זה מאמר שלם על הברכות ביהדות, ששם באותו עמוד, הגריד מחבר בין עולם ברכות עניינים לעולם של צדקה. שמיים לוותר את הרעיון, אני אומר, לא שלילת ההנאה של האדם מהעולם הזה, בשום פנים באופן לא, אלא שהאדם ייהנה מהעולם הזה בצורה שמפנימה באופן נכון את מקור הכסף, את מקומו מול הקדוש ברוך הוא. ולכן אפשר לדבר על צדקה כמעין הקדש, במובן שכל חובת הצדקה בין היתר נגזרת מכך שאני מבין של השם הארץ ומלואה. ולכן הצדקה יכולה להיות נתינה להשם, אבל זה לא רק שהיו צריכים תחליף, אז אמרו טוב שיהיה צדקה. אלא באמת יש יסוד בצדקה שהוא קרוב לרעיון של הקדש, שאני נותן לקדוש ברוך הוא. וכמו שאתה אמרת פה, אני אחדד את זה, למדנו קצת הדין של לשנותן לכל מה שירצו, ראינו קצת הגמרא בערכים. הגריד באותו קונטרס הוא שואל, למה לא מצאנו דבר דומה למשל הלקט שכחה ופאה, הוא מעשר עני, שאפשר לשנות את הכסף. והוא רוצה לפתח את ההצעה הבאה. והאמת היא שהיסוד של הדברים זה כבר כתוב בחידושי רב חיים על הרמב״ם, בלכות... בלכות נווה ונווה נדמלי. וזה... הוא אומר ככה, בלכת שכחה ופאה, אדם לא יכול לשנות את ייעוד התבואה מסיבה פשוטה. הוא ממון עני ממש. התורה אמרה, הלקט שנושר לאדם הוא של העניים, והעניים זה שלהם, ואחרי אתה יכול לעשות ביזנס בדברים של אנשים אחרים. למה יש יכולת של שנותן בתחום הצדקה? כמו למיתו של דבר, כשאדם נודר נדר צדקה, הוא באמת לא הופך אותו ישירות לממון העניים. זה לא שהוא נותן אותו לעניים. אלא למיתו של דבר, מה הוא עושה לו? הוא הופך אותו למעין הקדש, מעין קופת צדקה. זה מעין, אם אתם רוצים דוגמה, יש בספרות חז"ל מדברים הרבה על התרומות ומעשרות שמפרישים, זה ממון השבט. וכלומר, זה שייך עכשיו לכל הכהנים. יש גם קופה כזאת שנקראת ממון העניים, שזה נתקע אצל הגבאי, אבל בסופו של דבר זה לא ממש ממון עניים, כלומר חושן משפט רגיל לא חל על דיני צדקה, שאדם נודר כספים, כי זה בעצם שייך יותר ליורד דעה. זה מתחיל לא, ברגע שאמרתי שאני רוצה לתת צדקה, עכשיו הכסף שייך לכל העניים. עכשיו אני כאילו העברתי אותו לישות, שהיא מעין התחליף של ההקדש, של קודשי בדק הבית. שכמובן זה בלי קדושה, ואין בזה מעילה, כלומר זה לא לגמרי. אבל מבחינת התנועה הנפשית של האדם, האדם נתן את זה לישות הזאת, של הישות של רכוש גבוה בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר מיומן גבוה. כשאנחנו מפנימים את הרעיון הזה, וחוזרים לסוגיות שלנו, אז אנחנו יכולים עכשיו לחבר עוד ציר שעובר בכל הסוגיות, וזה איך הוא מחזיר את דף ח' עמוד א'. כאן מתתיהו הביא בצלק את התוספות, שתוספות שמו לב, הפסוקים מדברים על עבודת בית אלוקינו, וכל שכן צדקה. ראינו תוספות דומה גם בח' עמוד א'. מה בח' עמוד א' התוספות העירו תנינו? שהמקור של מנדה ולא וכו' נפתור מתלמידי חכמים ממיסים, מאיפה זה נלקח? זה נלקח גם מספרי שיבת ציון, לפי שהיו עסוקים במלאכת שמיים בבניין בית המקדש, החינם אין להטיל מס על לומדי התורה. ובעצם אנחנו עוסקים, הייתי אומר, בהבניה של עיר שרואה לנגד עיניה מוסד קדום שהיה, הייתי אומר, מרכזי בעיר, והוא בית המקדש. ובעצם מה שהסוגיות שלנו עוסקות, הייתי מציע, זה לא רק לקרוא אותו כסוגיות של צדקה, אלא איך אתה בונה מעין מחנה ישראל שהיה בתוכו. בוא נחשב במחנה ישראל במדבר. מחנה ישראל שיש במרכזו משכן ושכינה, ויש סביבו משה ואהרון וכהנים ולוויים שחונים סביב, שזה מקרין על המחנה כולו. אתם יודעים שמחנה ישראל מבחינת הלכותיו הוא היה דומה לירושלים. כלומר, לפני הכניסה לארץ, מחנה ישראל היה מקום שבו שכינה בעצם הייתה שורה על המחנה כולו. שעוברים לארץ ישראל, שזה מדרגה כמובן יותר טובה, אבל יש בזה, קמת ועלית, יש שינוי בזה. עכשיו כאן אני מרגיש שבתוך הסוגיות שלנו, הסוגיות לא רק עוסקות בצדקה, הסוגיות הן גם עוסקות בכלל בשאלה של איך יוצרים עיר שיש בה מעין משכן, שיש בה מעין שכינה. זה מחזיר אותנו עכשיו לג' עמוד ב', שם הסוגיה בחרה להביא, בתוך סוגיות של שכנים, את מי בחרה להכניס? את סוגיית בית הכנסת. כן, בשעתו גם עמדנו שזה נרמז פה במשנה שדיברה על גביל וגזית. הגזית הוא רומז לבית המקדש, פחת אסוציאציה. כבר המשנה הכניסה את זה, אבל כלומר, אז הסוגיות דיברו על חשיבות בית כנסת. בעצם מה שהסוגיות אומרות, אתה רוצה מקום שיש בו השרת שכינה, אתה רוצה לבנות חברה עירונית, שאם אין מחנה ישראל שיש בה שכינה, אתה יכול, זו בשורה רוחנית, אתה יכול ליצור מוסדות עירוניים או לייצר כוחות בתוך העיר שיש בהם מכוחות הקדושה של בית המקדש. וכמו שהשכינה ירדה לתוך מחנה ישראל לידי המשכן, גם בידר משכן אתה יכול לייצר, חברה שיש בה קודש, חברה אנושית שהיא רחוקה אולי מירושלים, אבל יש בה את זה. ומה שבעיקר הסוגיה מדברת, הוא מדברת מצד אחד על התלמידי החכמים, התורה שתהיה בעיר הזאת. בכל סוגיית מיסים, אני חוזר לקו האור, איך אני מנחיח את התורה בתוך החברה העירונית, והדבר הזה ממשיך גם אצלנו בסוגיות לאורך כל הדרך. כך בח' עמוד ב', הסוגיה מדברת על רבנן מייז, שהסוגיה עוסקת במשכילים כזו יזירו, אז מה היא שואלת את עצמה? ומה עם תלמידי, מה עם רבנן? אותו רבנן של לא צריך לתיר אותה. זה, היא מכניסה אותם כאן. זה גם מגיע ההכנסה של רבנן בהמשך, שהגמרא עוסקת בשאלה של מה קורה בעולם האמת. אז מה הגמרא אומרת שם? ורבנן מה? אז מה הם אומרים? אוהביו כצאת השמש בגבורתו. שאפשר לשמוע הצליל ברור של אורך הדפים האלו, רבנן נמצאים לאורך כל הדרך. גם רבנן הם חלק מהצבא, הייתי אומר, הבשורה הרוחנית שהסוגיה הזאת אומרת, שאפשר לבנות עיר שהיא עיר שיש בה תורה, עיר שיש בה שכינה. אבל זה קו אחד, כולל שהסוגיה, זה גם מרגישים בצורה ברורה, היא מעצימה מאוד את גדולתם של תלמידי החכמים. כלומר, הסוגיה לאורך כל הדרך, היא אומרת, המדרגה הגבוהה ביותר להביא שכינה לעיר, זה באמצעות התורה. כן, הם יותר מהמלמדי תינוקות, יותר מהדיינים, יותר מהגבאים, הם בעולם הבא נמצאים כמו בעולם הזה, כן, כמו, הכל ברור. אני חייב להגיד, כמישהו שעוסק בהוראה, מי שרוצה לקרוא לי גם תלמיד חכם, שאני גם חשתי שהצורך הזה בעידוד יכול לנבוע גם מתסכול או מספקות עמוקים על התרומה שלי לחברה. כלומר, שאני קראתי את הגמרות האלה, אגבי הצדקה, אמרתי, אשרה וטוב לו, איזה בן אדם. הבן אדם הזה דואג שיש בן אדם רעב, הוא מכניס לו אוכל לפה. אתה עובר גם לדיין. מה זה דיין? דיין זה בן אדם שמיישם את התורה בתוך החברה, כשיש בה סכסוכים אנושיים, למה הוא מביא? לפתרון, לשלום. הרבנן, בסדר, יושבים באיזה חדר ואומרים חקירות בלמדנות, כן? מה, האם אתה באמת מקרין על החברה? האם אתה באמת משנה משהו? עכשיו, אני לא יודע אם הסוגיה הייתה מתוסכלת מזה, אבל אני לפעמים שואל את עצמי את השאלה הזאת. כאילו, מה אתה משפיע? מה אתה עושה? כן? התשובה שלי כבר אמרתי לכם כמה פעמים. אני שותף של עוד הרבה אנשים. כלומר, אני תורם את חלקי על ידי ההורה ועל ידי זה שאני עוסק בתורה, ואחרים תורמים את חלקם בצורה אחרת. הרי אף אחד לא יכול לפתור את כל הבעיות לבד. וזו התשובה שאני נותן לעצמי. אני יכול להגיד, זה מנקר בבוכי. בנשמתי, לפעמים, כאילו, הרצון לשנות משהו, לעשות משהו, כן? ואני יכול להגיד שהסוגיה בצורה ברורה אולי צריכה לחזק, כי היא מודעת לתסכול האפשרי הזה, אז היא באה להגיד לך תרגע, זה בסדר? אולי מסיבות אחרות, כן, אולי אני נחמד מדי, כן? אולי היא באמת חושבת שהתורה היא הפתרון האולטימטיבי לכל הדברים. אולי היא באמת תורה לשמה, שבחיים היא ולא, שדבר אחד ברור. להגיד עברנו לצדקה ועזבנו את רבנן, לדעתי זה להחמיץ משהו בסוגיות האלו. כלומר, הסוגיות האלה דיברנו הרבה על הקופה והתמחוי, על הקופה והתמחוי כמוסדות עירוניים. מה שנוסף מאוד עמוק בבצעות רבשי, והוא קו שעובר בכל הסוגיות, יש פה שאלה בכלל איך מעצבים חברה, ואפשר לחוש מאוד מאוד חזק שגם צדקה זה אחד מהדברים שכוננים חברה, וגם תורה. ושניהם יונקים בתוך הסוגיות ישירות מפסוקים שנאמרו בהקשר של בית המקדש. ובלשון אחרת, אפשר, מה שהסוגיה אומרת, אפשר ליצור חברה אנושית שהיא חברה בעלת משמעות, בעלת ערך, שהיא חברה רוחנית, שהיא חברה של קודש. וקו אחד הוא תורה, והקו השני הוא הצדקה. הדאגה לחלשים, הדאגה שלא יהיה מישהו שלא יהיה לו, וחשוב שתהיה תנועת נתינה בתוך חברה, וזו הסוגיה כאן של רבשי, שלעולם מעלים מהאדם את עצמו משלישית השקל בשנה, שזאת האמירה שבאה ואומרת, אנחנו מעתיקים בתוך החברה שותפות של כולם ליצירת החברה הזאת, וזה אני חושב העניין הגדול של שלישית השקל, כולם שותפים ליצירה הזאת, לא רק הרבנן ולא רק העשירים. זה אתגר חברתי, כל מחנה ישראל, כל השיעות בית שבטים, כולם, כל אחד לפי התפקיד שלו, כולם שותפים במהלך הגדול הזה.
אני לא חושב ש...
כן, בבקשה.
אני חושב שני המרכיבים האלה כך מרכזים, כי חברה יצרנית, חברת שהיא מבוססת על עשייה ועל פעילות, זה בסופו של דבר מה שנשחק בזה, הצד התרבותי, רוחני, והצד של הנתינה, של הזיקה לאחר. את החיים, העוצמה של החיים, זה דבר שחושב שני המקות האלה.
זה נכון.
שני המקות החולים האלה, המצבים, גם הנושא של ההצדקה, גם הנושא של טיפוח הרוח, זה לא דווקא ברמה של חברה עם עצמה, אלא...
אני מסכים.
את הממד הרוחני, שהוא יהיה משמעותי ועיקרי.
אני מסכים. הייתי מוסיף את הדבר הבא, שדרך להנחיח תורה בחיים, כלומר, להגיד, יש חינה בחיים, הוא לא רק שיהיו כמה שימדו רבנן, אלא כל אדם גם בחיים שלו, אני מזדהה עם זה לגמרי. אני חוזר את זה הרבה השנה. כלומר, מצד זה שחשוב שיהיו כמה אנשים שיקדישו את עצמם למטרה הזאת, צריך לדעת שזה משימה של כל יהודי. כל יהודי בתוך הבית שלו יכול להנחיח את התורה, בתוך החיים שלו. והוא שותף למהלך הזה. ובסדר של דבר, מה שאני רוצה לחזור, כשאני קורא כאילו את בבבת, רמי דפת, עד משהו שלמדנו, אתה מרגיש איך בית המקדש נמצא בתשתית, שאני מוסיף שלי נראה יותר טוב לקחת את המשכן, או לדבר על בית מקדש שהוא נמצא בתוך מרחב שבני אדם חיים בו, והוא מקרין על החיים שלהם. והסוגיות זועקות את זה, הסוגיות מדברות על הכנסת, מדברות על נתינה להשם, אין הקדש, מדברות על רבנה, ומצאנו פה בעצם תחליפי הכהנים לדורות. ובעצם יש פה בשורה, שעם כל החורבן זה אפשרי, זה יעד שאפשר ליצור חברה טובה. זה מה שהסוגיה אומרת, כן, בבקשה.
חשבתי הציר קצת כאילו דומה, אבל מה שדוד גליקסברג מדבר על יצירת חברה כאילו מהתשתית, מהמשפט, מהמערכת החוקית והכל, שבעצם גם זה קשור למה שאמרנו לפני כן, שגם אני צריך לתת, שבעצם הנתינה יש גם כאילו השרשה של מסרים חינוכיים שבאים ומחוננים את החברה כאילו לדור הבא, כאילו עכשיו יש עניים, אבל אם אני רוצה באמת שלא יהיו עניים יותר, או שהחברה תהיה יותר מתוקמת, אני צריך לבנות תודעה מאוד עמוקה של אנשים נותנים. ואני חושב שזה גם אותו דבר, זה התפקיד של תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. כן? ואילה לזקן אומר, במסתבות מרבה צדקה מרבה שלום.
זה שני הדברים מרבים שלום. זה נראה לי שלום כשלמות חברתית, שלום כחברה יותר מתוקנת. אז גם זה גם עוד מובן שבו שני מודדים על אותו ציר.
אני מקבל את זה בלב שלם. עכשיו בוא ניכנס קצת לתוך הממרות עצמם, כי יש עוד עובר מה לעשות כאן. כן, בבקשה, כן.
ממשיכים על כיוון קצת...
בבקשה, כן, בשמחה.
במקורות של השיעור כללי של היום, אז הרב מביא גמרא בכתובות, שבהמשך הגמרא שהוא הביא, כתוב, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, כי אפשר לעשות צדקה בכל עת, רשו רב רותם שביבנה, ואמרי לרבי אליעזר, אז זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. נורים שם, בעצם המושג של צדקה פה מתרחב הרבה יותר, לא רק לתת לעני, אלא ממש כל קיום הכי פשוט של העולם פחות או יותר מתרחב להיות צדקה. זה אולי באמת חוזר קצת למה שלמדנו לגבי קופים למידת סדום, נראה לי על שלי שלך ושלך שלי, אמרו שם שזה לא קיום עולם. דומה אולי גם למידת סדום עצמה, שלי שלי ושלך שלך, שכל אחד חי לעצמו. בעצם כל קיום של חברה, דאגה של אדם לאדם אחר, זה בעצם, זה לא רק...
נהדר. ופה אתה גם משלים, שחוץ מהמשכן ומחנה ישראל, ובית המקדש שנמצא על רקע הסוגיות האלו, אנחנו ראינו גם שלאורך כל הדרך גם סדום נמצאת. כל סוגיות צדקה, אמרתי סדום. ועמדנו על זה, והייתי אומר, יש פה כאילו הצבא של שתי מערכות של חברה שאפשר לייצר אותם, חברה שהיא רעה וחטאה להשם מאוד, מול חברה שיודעת לבנות חברה שהיא לפני השם. ואני חושב שהדברים מאוד יפים, מה שאתה אומר. עכשיו בואו ניכנס קצת לתוך החטיבות, כדי שנספיק כמה שיותר. אז ראשית רבשי דיבר על שלישית השקל, לקח את מחצית השקל, שזה גם שכולם נותנים, וכולם בסיפור הזה, זה בניין של חברה. אז הוא מוסיף שכולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר ועמדנו עלינו מצוות הכתיב אלא, סליחה, מצווה הכתיב אלא מצוות, שזה דרך להגיד שמצוות צדקה היא לא עוד מצווה, אלא היא מצווה שמכוננת.
אני חושב בפרוצה כמה זה בערך שלישית השקל,
מה בכסף? אני לא יודע.
זה סכום קטן מאוד, אז...
זה לא סכום ענק, בוא נגיד ככה. זה לא סכום מאוד גדול. אבל אני אומר, מבחינת כאילו האמירה שכולה צדקה כנגד כל המצוות, זאת אמירה שצדקה היא לא עוד מצווה. יש תרי"ג מצוות, אחד מהם קוראים לצדקה, אלא היא מצווה שיש בה ממד מכונה. כשאני אומר שכולה צדקה כנגד כל המצוות, זה דרך להגיד שזה מצווה שמכוננת תודעה דתית, דיברנו קודם של הנתינה, של ההבנה בעצם שיחסך לעולם החומר, כולו בא באמצעות היכולת שלך לתת. והוא גם, אני חוזר ומדגיש, הוא גם קשור לשאלה של איך בונים חברה מול סדום, כן, מה שאמרת עכשיו. כאילו חברה שנותנת צדקה היא חברה אחרת מחברה שלא נותנת צדקה. זה מתקשר כמובן לכל מה שדיברנו ברמב"ם על אברהם אבינו. ולכן החשיבות הגדולה של צדקה זה מצווה מכוננת. פה עוברים לממרות של רבי אלעזר. דיברתי קודם על חטיבות. כן, כאן יש חטיבה ברורה, איך אני מחליט שהיא חטיבה והיא נגמרת? כי יש פה ארבע ממרות של חכם אחד שחוזרות על עצמם. וזה רבי אלעזר, זה דרך להגיד, כנראה יש פה חטיבה. ובואו נעבור עליהם ונראה מה הוא מדבר. קודם כל אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה. שזה במילים מאוד פשוטות, לדבר בשבח איזה סוג צדקה?
ציבורית.
הציבורית, בדיוק. זה הנושא היסודי של רבי אלעזר. לדבר על שבח על הצדקה הציבורית, שזה כמובן גם קשור לדברי רבי רבשי.
למה עושה זה חיבור לעושה יותר גדול, מה שללוקות זה מתחבר בפני של האמירה הזאת, זה מתחבר בפני של למה שאמרנו קודם, שזה לא...
זה נכון, זה נכון, וגם רבשי אומר, מה זה מחצית שלישית השקל? שכולם נותנים. כלומר, החטיבה הזאת חטיבה שמאוד מוצא חן בעיני המקביעות צדקה, או שכולם נותנים, השותפות של כולם. אז הגמרא מתחילה ברבשי, רבשי, לא יודע, תלוי לפי איזה כתב יד, כמובן מאוד מהותי, כי מתי הוא חי. וכשעוברים לרבי אלעזר, זה הטונים, כי רבי אלעזר מתחיל בזמן שבית המקדש, סליחה, גדול המעשה יותר מן העושה, שבח קופה שבו מכריחים אנשים לתת. ומשיכה הגמרא, אמר לו רבא לבני בחוזה, עשו הדדי כאיך ידילה בלחושתמה במלכותה. כן? הרעיון שעולה כאן מדברי רבא הוא רעיון שגם כולו יוצא פשוט מהפסוקים בנחמיה ת' י'. כי מה בעצם כתוב בנחמיה ת'? לא נתנו לקדוש ברוך הוא, לכן למי אנחנו נותנים?
לשלטון.
לשלטון, או בלשון פשוטה, הצדקה כאן מוצגת לא כפתרון בעיית העוני, כמו חשיבות הג'סטה של הנתינה, כאמור, חוזר למגילת אסתר, אתה צריך לדעת מי המלך. ואם אדם נותן צדקה, אז הוא מפנים מי המלך, הוא מכיר במלכות הקדוש בכל העולם. לעומת זאת, אתה לא למדת את זה, אתה בדרך הקשה, אתה תלמד את זה. ולכן אומר רבא, עדיף עשו הדדה, הצדקה הציבורית, שיהודים מקבלים על עצמם כחברה, להיות בתנועה של נתינה, כדי שאנחנו לא נמצא את זה בדרך הקשה. כלומר, בואו נבנה בצורה אידיאלית, תאורה, את עולם העמידה הדתית לפני השם. כן, רואי, בבקשה.
זה, אספתי גם מקורות, כאילו, לפני הצבא, זה שיש מדרש בויקרא רבה, שאומר שאני יושב, הוא מתרעם, אני מפלוני, הוא ישן על מיטתו, ואני ישן כאן, מפלוני ישן בביתו, ואני כאן, והאדם נותן לו, האדם נותן לו צדקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אמרת ונתת לו, זה, אני מעלה עליך כאילו עשית שלום בינו לביני. השלום
במלכות
הוא לא דווקא
מלכות הדעה. נהדר. וזה גם עולה בהמשך. בהמשך הסוגיות כאן. אתה צודק. כממרה הבאה של רבי אלעזר. בזמן שבית המקדש קיים, אדם נותן שקלו ומתכפר לו. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עשה צדקה מוטה, ואם לא באים אומות העולם, ונוטלים אותם בזרוע, שנאמר, הלא פרוס לרעב, לחמך ועניים מרודים תביא בית. שמבחינת התוכן של הממרה הזאת, הוא דומה לגמרי למה שהגמרא הקדימה קודם בדברי רבא. צד אחד, נתינת הצדקה כנתינה מחפרת, כמחליפה את מחצית השקל. שמחצית השקל הרי למה הלך? לתרומת הלשכה. מה קוראים בתרומת הלשכה? קורבנות ציבור. עוד פעם, בלשון אחרת, על איזה צדקה מדובר פה? הצדקה הציבורית. שהיא הלכה לקורבנות, שהיה להם מימד מחפר. כן? כלומר, אם אנחנו כציבור, כחברה, אם אנחנו כציבור נדע לעשות תנועת הנתינה ולכונן את התודעה הנכונה של עמידה לפני השם, אז מוטב. אבל אם לאו, אז אומות העולם ילמדו אותנו. וכאן יש דרשה שהיא נסמכת ככל הנראה על מקור קדום יותר תנאי שמביא בהמשך הגמרא, שם בסיפור של רבי עקיבא, בית ברכה בן זכאי, שמי זה עניים מרודים? עניים מרודים זה הגויים.
מה הרעיון של ציבור? גוף מארגן, לא איזה, אין משהו מכונה בציבור עצמו, פשוט איזה משהו שלוקחת את הפיקוד ל...
כן, אבל דומני שזה יותר מזה, אני הזכרתי פה בשבוע שעבר, או השבוע בפורים, אני לא זוכר מתי אמרתי את זה, לא, בתנית אסתר הזכרתי את זה, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל כעם, הוא לא רק קראת ברית עם כל אחד פה באופן אישי. אני יודע שאולי הרבה חבר'ה פה יראו אותם חוזה אישי, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו כעם. ולכן כאילו, וגם העניין הזה של המלכות, תראה, זה נכון שאם אתה חוזר לגמרא בחטא עמוד א', שם למדנו שתלמידי חכמים הם לא בסיפור של השיעבודים של הנוכרים. למה השיעבודים באים? בגלל עמי הארץ. כן, הפורענות באה בגלל עמי הארץ, אבל כאן הגמרא אומרת שדבר מאוד ברור, כמו עם ישראל כעם צריך לארגן מסגרת של עבודת השם, מסגרת של כינון הברית איתו. ואם הוא עושה את זה כעם בצורה מאורגנת, אז מותר. ואם הוא לא עושה, אז זה כמעט אדלריאני, כלומר, אז התוצאה תהיה, אתה לא נותן, אתה כבר תיתן בצורה אחרת, כאילו, כי נתינה צריכה להיות. כלומר, אם אתה לא מבין, אז אתה תלמד בדרך הקשה. והעניים המרודים יקחו לך את הכסף. והגמרא ממשיכה, מה אמרו כבר? וזה ממרה פשוט מבילה. אף על פי כן נחשב לו בצדקה, עכשיו שמתי פקודתך שלום ונוקסה איך צדקה. וגם אם אומות העולם לוקחים לך כסף, עדיין נחשב צדקה. שזה כמובן מביל. כי מי לא קיבל את הכסף? העניים לא קיבלו את הכסף. אז מה צדקה בזה?
הם לוקחים מס.
כי הגויים נותנים את זה ל... זה הגויים של היום.
הם לא נותנים
לעניים,
הם לוקחים
מס
וקונים איזה קשרים לצורכי ציבור.
מעניין, כלומר אתה אומר סבור של דבר, הצדקה נעשית באמצעות הגבייה של הגויים. אני לפחות, מה שאני ראיתי שכתב על זה, כולם הניחו אחרת. שזה לא שאתה... זה הגיע לצדקה, אלא שהחטיבה הזאת מדגישה לא כל כך את המטרה של מה הכסף הולך, אלא את עצם הצורך שאדם יבין שזה לא שלו, כלומר, את עצם הנתינה. ולכן בעצם מה אם אומרים לך, שאם בדרך הקשה אתה למדת שלוקחים לך, ואפילו הגוי לקח לך, מה בעצם אתה למדת על עצמך? את מקומך בעולם, אתה מבין את חולשתך, כלומר, בוא נגיד ככה, אתה למדת בדרך הקשה והלא נעימה את השיעור על, על מי אתה ומה אתה. וזה הדגש לחתימה הזאת.
זה עד כך ביטול...
זה מפחיד, אבל.
זה עד כך ביטול על זה שאתה אפילו לא יכול לשלוט על מי יקבל אותו בסופו של דבר. כלומר, זה אפילו לא שלך ברמה כזאת שאתה יכול להגיד שאני אקבל אותו.
כן, נכון. ופה אתה האמת נוגע ברעיונות שעולים בהמשך החתימה יותר, וזה נוגע בווקטור נוסף שכבר התורה דיברה עליו. הווקטור של הקושי לתת. אפילו לאדם קשה לתת. זאת האמת, קשה להוציא את הארנק שלך ולתת כסף שעמלת עליו, שהוא שלך, למישהו אחר. במיוחד כי התנועה הנפשית שלך היא שיהיה לי פחות. אם יהיה לי פחות, אז קשה לי לוותר עליו.
גילינו איזו נקודה שורשית שאנחנו כאילו, אנחנו אמנם אומרים שאנחנו מוותרים, ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל הכסף, אבל אני נותן את הכסף, זאת אומרת, אני לא באמת ותרתי עליו. ובגלל שאני נותן את הכסף, אני גם יכול לשלוט על מי שיקבל אותה. כלומר, הנקודה פה היא הרבה יותר... זה אז הרבה יותר עצמתי בשנייה שזה מגיע לגוי.
אני מסכים עם כל מילה, אבל באיזשהו מקום תמון פה גם האמירה שאתה אומר בצדק, שאתה בעצם אומרים לך, בכל מקרה, הכסף הוא ילך ממך. כאילו, אתה צריך להבין, אתה לא תשאר עם הכסף. ולכן עדיף שאתה תבחר למי לתת אותו. כלומר, אם מדבר בלשון, דיברתי קודם על ממון השבט, אז מה יש למי שמפריש תרומות ומעשרות? יש לו מה שנקרא תרומת הנאה. מה הכוונה? שהוא יכול להחליט למי לתת, לאיזה כהן לתת. כאילו, זה כמעט מה שנאמר פה. עדיף שאתה תחליט למי לתת, כי בכל מקרה הכסף ילך. אבל זה גם יש פה, אולי בצורה סמויה, גם עידוד לתת צדקה, כי אתה לא צריך לחשוב שזה יישאר אצלך. בכל מקרה זה ילך ממך. זה פחות נמצא פה, זה עדיין נמצא בהמשך, האמירות האלה. אבל גם מה שמאוד ברור בחטיבה הזאת, שהחטיבה הזאת מצד אחד מדברת על חשיבות הצדקה הציבורית, ומצד שני החטיבה הזאת גם מדברת שבעצם יש עניין, בעצם הנתינה עד לכשעצמה. והגמרא ממשיכה, אמר רבא, אשתה אלי אילה, משגש אורחת הידימי משמיד רבי אלעזר, מה הדכתיב והליבה צדקה כשריון? לומר לך, מה שריון זה כל קליפה או קליפה מצטרף לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה או פרוטה מצטרף לחשבון גדול. וחנניה אמר מאחר, כבגד ידים כל צדקותינו, מה בגד זה כל נימה ונימה מצטרף לבגד גדול, אף צדקה כל פרוטה או פרוטה מצטרף לחשבון גדול. מה ההיגד של הממרה הזאת? שזה רבא, זה לא רבי אלעזר, מה ההיגד של הממרה הזאת?
כל תרומה תתקבל
בברכה. כל תרומה תתקבל
בברכה. יש חשיבות בלי קשר לכמות.
מה זה?
יש חשיבות לעצם המעשה בלי קשר לכמות.
לא, גם זה לא ככה.
זה כן, זה הכל מצטרף, זה הכל הפרטים מצטרפים
לכלל אחד. הוא אומר, זה לא עוד בגלל שהעצם הפעולה שאתה עושה, אלא בסוף, שכל אחד ואחד ייתן, זה יצטרף למשהו גדול, אבל זה לא בגלל שיש חשיבות בעצם המעשה.
פה ברשותכם אני אשתף אתכם בכמה מחשבות. קודם כל הגמרא מציגה כאן צדקה כדבר מגן, כבגד, כשריון. הרי אחד המוטיבים שעולים קודם הוא המלכויות. אנחנו אולי פחות חווים את זה, אבל המלכות שמאיימת ליטול את רכושנו, המלכות שמאיימת לעשוק אותנו. ופה עוד פעם יש את העידוד שהצדקה יודעת להגן. ויש פה לא רק את זה שהצדקה היא מגינה, היא גם באיזשהו מקום אומרת פה דבר נוסף. אני חושב שאחד מהבעיות הרוחניות של כולנו זה הייאוש מגודל המשימות שעובדות לנגד עינינו. זה יכול להיות בהקשר של עוני. באמת, מה, אני אתן שקל, זה יפתור בעיית עוני בעולם? בעצם הייתי אומר ככה, אני לא מסוגל לפתור את כל הבעיות שיש. זה ייאוש שמתפשט, זה גם בתחומים אחרים. אני חושב שאחד מהמכשלות הגדולות שיש בעבודת השם זה הפער בין היום יום הלכאורה כל כך קטן, עוד דף, עוד משהו, לבין היעדים היותר גדולים. ובעצם מה שהסוגיה כאן אומרת היא יצאה טובה מאוד לחיים בכלל, שאתה צריך לחתוך את זה לחתיכות קטנות ולדעת שכל חתיכה יש ערך, כי הוא גם מצטרפים אחד לשני. כלומר, עוד דף ועוד דף, בסוף יצא הרבה דפים. ומה שהגמרא אומרת, אל תגיד או שאני פותר הכל או לא כלום, אלא תן קצת, ותן עוד קצת, ותן עוד קצת. וכאן יש דברים יפים שראיתי במהר"ל. המהר"ל אומר בחידושי אגדות שבמצוות אחרות, אם אדם יעשה אותה פעולה כמה פעמים, זה לא מצטרף אחד לשני. לעומת זאת בצדקה זה מצטרף. או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, אפשר גם להגיד שיש פה שבח הצדקה הציבורית. כאילו מה הכוח של הצדקה הציבורית? אני לבד לא יכול לפתור את בעיית העוני, אבל אם אני אתן פרוטה, ואתה תיתן פרוטה, ואתה תיתן פרוטה, ואתה תיתן פרוטה, ביחד למה אנחנו נגיע?
אני חושב שאני חלק ממכלול גם.
בדיוק, אנחנו נגיע למכלול גדול מאוד, לחשבון גדול. כלומר, אפשר גם לראות את הממרה הזאת כממרה שהיא מצטרפת לשבח הצדקה הציבורית. הרבה פרוטות קטנות שבאות מהרבה אנשים יוצאות קופה גדולה, וזה מאפשר פתרון. מה שגם ודאי נכנס פה מאוד חזק, זה שמנכיחים בחטיבה הזאת טענים. כלומר, קודם כל העיקר לתת. פה אני נמצא. כלומר, יש חשבון גדול, החשבון הזה יכול, הוא יכול לפתור הרבה בעיות. וברשותכם, אני, בגלל השעה, אני מדלג על הסיפור פה עם אילה משגש את האוח את הדעים, למה קראו לו כך? ברור לי שזה לא מקרה. כלומר, אני חשבתי לעצמי הרבה שבאופן תמטי אולי רוצים לקשר בין מצורע, שמתאמי אדם, שזה אדם שהוא חטא בלשון הרע, או אדם שהוא בעצם מנותק מהחברה, להנגיד אותו לעולם הצדקה, שהוא עולם שבו אתה אמור לחשוב על אנשים אחרים, ובוא נגיד ככה, האם הוא מטמא אדם, הוא בעצם לבדוק מה מקום המצורה בחברה. לא לגמרי יודע, אבל איך לבדוק את הרעיון, אבל אני רוצה לדלג לרבי אלעזר, ופה אנחנו מסיימים את החטיבה של רבי אלעזר. גדול העושה בסתר, צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. אילו במשה רבנו כתיב כי יגורתי מפני אב והחמה, ואילו בעושה צדקה בסתר כתיב מתן בסתר יכפה אב ושוחד בחיק חמה עזה. כן, מה הממרה הזאת בעצם אומרת? בוא נקשיב לכמה דברים שיש בה. קודם כל היא מדברת שמה הצדקה השובחת ביותר? צדקה בסתר. שמהו הצדקה בסתר? את זה אנחנו נלמד בהמשך הדפים. מהי הצדקה בסתר האידיאלית?
קופת
הצדקה. בשון אחרת יש פה השלמה של הרעיון של הקופה הציבורית. הקופה הציבורית מתחילה, אני חוזר, מחצית השקל, ואתה נותן שקלו ומתכפר לו. הקופה הציבורית כאן עלתה בדברי רבי אלעזר בגדול המעשה, בכל השבח הגדול הזה, וכאן הוא משלים את זה. רבי אלעזר, בתפיסת עולמו, הצדקה הציבורית היא הצדקה אידיאלית. ההצדקה הציבורית היא אידיאלית גם כי היא מסוגלת לתת מענה לבעיות, כי היא מצטרף לחשבון גדול, היא גם מסרטטת דמות של חברה. חברה כחברה לקחה על עצמה פתרון. יש ערך בצדקה לדעת רבי אלעזר בעצם הנתינה שהכפייה פה מוודאת שכל אחד הוא נותן. וכאן, במה זה גדול יותר? זה גדול ממשה רבינו, שכמובן לא הכוונה מהאיש משה, אלא מה עשה משה רבינו בפסוקים שם בדברים ת' זה בהקשר של חטא העגל. משה רבינו מה עשה? הוא התפלל, בדיוק. וכאן בעצם מה שהסוגיה מעמדה נגד עיניה זה צדקה מול תפילה. מה שעוד פעם מחזיר לתוך החטיבה הזאת, או מעצים בתוכה את ההתבוננות, שהצדקה היא פעולה דתית. ומה היא תפילה? גם תפילה במקום חורבן. כאילו השאלה, אני חוזר, איך היום, בלי בית, חוזר להערה של נועם, שזה בזמן הזה, איך היום אני ממשיך לפנות לקדוש ברוך הוא? ואם דיברנו על הבית כנסת ועל התפילה כערוץ, וזה לא אומר שצריך להפסיק את הערוץ הזה, פה בעצם באים ואומרים, דע לך שיש עוד ערוץ, שהוא במבט ראשון היה נראה לך ככה, כי זה הערוץ הזה פונה לבני אדם. אבל זה ערוץ גדול יותר מערוץ התפילה. תרשו לי להציע, הוא גדול יותר מערוץ התפילה, גם ביתר, כי הוא לא רק דיבורים, אלא הוא מעשים. אני חוזר למצוקות שלי. אתה בפועל לוקח בן אדם שקשה לו, ואתה עוזר לו. זה הדבר הגדול ביותר. זה, כלומר, רבי אלעזר בתפיסת עולמו, צדקה היא עבודת השם, היא פנייה לקדוש ברוך הוא, היא נתינה לקדוש ברוך הוא, והדרך האידיאלית להגשים את זה הוא כאמור באמצעות הצדקה הציבורית. כאן הגמרא בעצמה מציינת שיש כנגד זה דעה אחרת בעולם המוראים, מופליגה דרבי יצחק. רבי יצחק חולק על זה, כן? ורבי יצחק, ופה עכשיו יש חטיבה של רבי יצחק, ומה אחרי זה להחליף את החטיבה השנייה? כי רבי יצחק הוא בעל כל החטיבה השנייה. רבי יצחק חולק על זה, וראשית אומר שצדקה לא יודעת מה לעשות, לכפות את החמה. אומרים אחרות, צדקה לא עדיפה על התפילה, היא לא יודעת לכפות חמה. היקה דאמרי כאן, הוא לא נראה לי מקרי, כל דיין שנוטל שוחד, איפה עוד דיין הופיע? זוכרים? חטא מובט, מה אני אמר שמה? המשכילים כזוהר יזהירו, אז דיין שדן דין אמת לאמיתו. זה ברור שיש פה שני דיינים שמציבים. אני חוזר עוד פעם למחנה ישראל, היסודות של מחנה דורשים גם דיין, עשיית צדק. ולעולם הדיינות היא סכנה, שיהיה לה מיתו, לא לה מיתו. וכאן, אצל רבי יצחק, אנחנו הולכים ומגלים לאט לאט שיש לו צדקה שונה לגמרי. הוא מתחיל בכך, כל הנותן פרוטה לעני. כלומר, מול מתן בסתר, מה רבי יצחק רואה לנגד עיניו?
אני.
אדם שנותן ישירות פרוטה לעני, נקרא לזה הצדקה האישית, זה בעיקר עולה בחצי השני של המאמר שלו, והמפייסו ודברים מתברך ב-11 ברכות. ובלשון פשוטה, הצדקה הציבורית היא צדקה נהדרת מכל מה שדיברנו, אבל היא צדקה שיש בה גם צד של ניקור. נכון מאוד, יש ביוקרטיה, יש גבאים, כולם נותנים, זה יכול לפתור בעיות גדולות, אבל היא צדקה מנוכרת. היא צדקה שאין בה הערת פנים, היא צדקה שאין בה פיוס בדברים, או בוא נאמר בצורה הבאה, היא לא מבינה, הייתי אומר, את המקום של העני בסיפור הזה. ואם רבי לזר דיבר, תן לה השם, תן לה השם, איך אתה נותן לה השם? השם אמר שאתה מעביר לגבי שייתן לה איזה עני. פה רבי יצחק ואומר, הדבר הגדול יותר בצדקה הוא לפנות לעני ישירות ולהיות חבר שלו, להבין את האומללות שלו. ואני חוזר לדברים שהוזכרו קודם ברמב״ם, שעוני זה מצב נפשי, העניים האומללים, אז הרמב״ם באמת העצים יותר מכל ראשון אחר, בפרק י' בלכות מתנות עניים, הוא העצים את הרעיון שעיקר הצדקה הוא פיוס בדברים. כן, הרמב"ם מדבר בהלכת ד' דברים מאוד ידועים. כל הנותן צדקה לעני בסדר פנים רעות ופניו פרושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו או הפסידה. נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, ומתאונן עמו על צרתו. שנאמר, אם לא בכיתי בקשי היום, אגבה נפשי לאביון. הוא מדבר לו דברי תחנונים ונחמות, שנאמר, ולב אלמנה ארנין. צדקה ציבורית לא יודעת לעשות את הדבר הזה. אתה תקבל תלוש מהגבי, הוא ייתן לך אוכל, לא תהיה רעב, אבל רבי יצחק בא ואומר, רבו ישראל, אם אתה אומר, אני נותן לקדוש ברוך הוא דרך הגבי, איפה הפיוס בדברים? רבי יצחק נגד עיניו רואה משהו אחר לגמרי. הוא רואה את האחווה עם העני, את ההצדקה האישית, זה מה שרבי יצחק רואה.
אתה אמר שהוא מדבר על דרגות הצדקה, הוא מדבר על דרגה ראשונה לשותפות ומתן עבודה, ודרגה שנייה זה מתן בסתר, זאת אומרת, הוא מחר כרבי יצחק במסתר.
זה נכון, תראה, בדרגה שמתן בסתר הוא בין היתר, אתה לא מבייש את העני. כלומר, יש מדרגה למתן בסתר שהוא לא מבייש, מצד שני אתה גם לא יכול לפייס ככה.
מרגל ממש זה שותפות ונתינת הרב, זאת אומרת, טיפול בעני בצורה אישית.
עכשיו תראו, עוצמת המחלוקת בין רבי יצחק לבין רבי אלעזר, כלומר איזה צדקה היא צדקה אידיאלית, היא מתבררת גם בהמשך. רבי יצחק ממשיך ואומר כך, מה דכתיב עודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד, ושום דה עודף צדקה ימצא צדקה, אלא כל העודף צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מאות לעשות מהן צדקה. כאן תראו, פה הוא מעלה לראשונה בחטיבה, בגמרות האלה, את השאלה שנמצאת במפורשות בתורה, המימון של הצדקה, הקושי לתת. והתשובה שהוא נותן, האמת היא התשובה שכתובה בתורה. כי מה אומרת התורה? למען יברכך השם אלוקיך. כלומר, אתה שואל, אני לא רוצה לתת לעני, אז התשובה הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. זה מה שרבי יצחק אומר. כל הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מאות לעשות מהם צדקה. זה ממש, למען יברכך השם אלוקיך. אבל כשאתה מקשיב להנחכה של הקדוש ברוך הוא בסיפור, רבי יצחק לא מדבר במונחים שאני נותן לקדוש ברוך הוא. למי אני נותן? נותן לעני, רק איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? כמי שממלא את הקופה. כלומר, כל הרעיון שפותח קודם, שצדקה זה לתת ללוקים, כי להשם הארץ ומלואה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה כספק, הוא לא נמצא פה אבל כנתינה אליו. יש פה מבט שהוא מאוד שונה, וזה עוד יותר עולה מדבר רב נחמן בר יצחק. שאל אותי אתמול גדעון לדרמן, האם הוא הבן של רבי יצחק? אז ברור שלאבא שלו קורא רבי יצחק, אבל אני יודע, זה אותו רבי יצחק, אבל תראו מה הוא אומר. הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המוגנים לעשות בהן צדקה. שבמילים מאוד פשוטות, הרעיון הזה עומד בניגוד מוחלט למה שלמדנו בחטיבה של רבי אלעזר, שמה אומר? שגם אם האומות לוקחות לך את הכסף, זה נחשב צדקה. מה נאמר פה? שצדקה נחשבת צדקה רק אם היא מגיעה לכתובת הנכונה. אם זה בא לבן אדם מעוגן, אם בן אדם מעוגן קיבל את הכסף, זה צדוקה. אם בן אדם מעוגן, לא מעוגן קיבל, זה לא צדוקה, כי הצדקה של, 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 של רבי יצחק היא לא הנתינה שלי, שאני אנויסן, אלא הצדקה של רבי יצחק היא לעזור לעניים, ולעזור לו בצד הנפשי, בצד הפסיכולוגי, בצד הכלכלי, ו... יש פה בעצם איזושהי עמדה של שתי אלטרנטיבות שהן הצדקה האישית מול הצדקה הציבורית.
טיפה קדימה,
קדימה.
נראה לי יותר שתרביץ, אתה יכול להגיד שגם עצם היחס, כאילו אני רואה איזה קבצן ברחוב, אתה אפילו לא מביא לו כסף, אתה רק פונה אליו, מסתכל לו בעיניים, מדבר איתו, אומר לו משהו, כאילו זה כבר, זה כאילו, זה צדקה אחרת, מסוג אפילו לא של ממון, כאילו זה התייחסות לבן אדם, וזה נראה לי הרם סוג שונה, הוא לא מדבר כאן על משהו ממוני, אלא פשוט לפייסו בדברים, פשוט מה שלומך, כאילו זה
נהדר. בוא נקרא לך רמב"ם. הלכה, היי, שאלה אני ממך ואין בידך כלום ניתן לו, פייסאו בדברים, ואסור לגרור בעני או להגביע הכל עליו בזעקה, מפני שליבו נשבר ונדכה. והרי הוא אומר, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ואומר לאחיות רוח שפלים, אחיות לב נדכאים, ואוי לו למי שהחליב את העני, אוי לו. אלא יהיה לו כאב, בין ברחמים, בין בדברים, שמה רב אנוכי לאביונים. בדיוק מה שאתה אומר. כמו הצדקה של רבי יצחק היא לא כסף, אבל הצדקה חושבת על העני, על, על, על העזרה לעני. כלומר, מול רבי אלעזר שדיבר על נתינה להשם באמצעות הקופה, רבי יצחק מדבר על עזרה לעני בצדקה האישית, שיש הערת פנים אחד כלפי השני.
אבל זה קצת, זה לא סותר את שני הדברים, כאילו. שמבחינה ציבורית, באמת איך אתה אמור לנהל את העניינים, לא, אתה כמו רבי אלעזר, זה אמור לעבוד על ידי קופות כלליות, באמת ככה אתה באמת יכול להוציא בן אדם מצרי הזה. מצד שני, חייבים את המפגש הבין אישי הזה בין אנשים, לפגוש את הצרה, לעזור, לכם תעני, אבל ברור שכאילו ככה אתה לא פותר שום בעיה טוני.
זה נהדר, ובלשון אחרת יכול להיות שהאידיאל צריך להיות לא להציב שני מודלים אלטרנטיביים ולבחור בהם, אלא לשאוף למודל משלם. לשאוף ביסודו של דבר למודל שיש בו גם צדקה ציבורית על כל יתרונותיה, והיא אבל יודעת לשמר את החסרונות של הצדקה הציבורית, ולכן היא גם דואגת לאיזון שלהם על ידי צדקה אישית. הדברים האלה עולים בהמשך הסוגיות, אני חושב. אחרי כאילו אחת הצבא הבומבה של הנושא, כאילו הגמרא מתחילה, היא אומרת לך שתי גישות, עכשיו היא ממשיכה, ופה היא חוזרת אחורה לתניה, לרבי מאיר.
אני רוצה רק
להסתכל
חצי מילה על מה שאריאל אומר. זה גם פעמים הרבה יותר נוח לנו גם לתת הצדקה, הרבה יותר נוח, אני לא זוכר מי זה היה, אבל שמשתדלו לקחת האנשים, לא לקחת את הכסף שלהם, להביא אותם להתנדב. לא רוצים את הכסף, אנחנו רוצים שתבואו ואתם תעבדו עם הילדים, אתם תעבדו עם העניים.
זה חינוך ל...
אני מקווה.
וזה גם יביא לדעתי, בסופו של דבר להרבה יותר גם נתינה של כסף, אבל קודם כל...
אני כבר אקפוץ משלך לסוף, כי אני לא רואה שאנחנו נגיע לסוף. אני אגיד שמבחינתי, לא, אפשר להמשיך מבחינתי מיום ראשון? יהיה פה מישהו מיום ראשון? אז אין צורך בפעשו, בקצרה. הגמרא בהמשך מדברת על בעיית הנתינה לקופה הציבורית של רבי חנניה בן תרדיון, שהבעיה של צדקה ציבורית היא גם בבית שהוא לא מאופס. והיא גומרת, וזה אני ביום ראשון, בסדר? בבנימין הצדיק, שהוא גבאי צדקה, שמה עשה? כשהוא ראה שהקופה לא יודעת לפתור את הבעיה, אז מה הוא עשה? נתן מי שלא. כלומר, יש שם בדיוק, אתה יכול לראות, כשהוא לקראת סוף הסוגיות, הגמרא באה והיא אומרת, אני מבינה שהצדקה הציבורית היא צדקה משמעותית, אבל אסור שזה הפוך להיות רק מניקור. כלומר, גבאי הצדקה בעצמו, כשהוא רואה אלמנה ענייה ואין בקופה, הוא צריך לקיים בנפשו את הצדקה האישית. הייתי אומר כך, שהכל יהיה צדקה אישית, זה בעיה. כאן צדקה ציבורית היא יעילה יותר, אבל היא בעייתית. לכן אני חושב שהסוגיה, בעיניי זה הסיפור של בנימין הצדיק, שהיה נראה לי ממש בנימין הצדיק תמונת ראי להגמרה בחטא עמוד ב', בפרייטות של הגישה לגבאים. שם מדובר על השאלה של ההפרדה בין הכיס של הגבאי לבין המאות של צדקה, אם חושדים או לא חושדים. בסופו של דבר, הגמרא מביאה כנגד זה גבאי צדקה שהוא נתן מהכסף הפרטי שלו לעניין. והוא כאילו למד את הסוד שאני יכול להיות פקיד ממונה ביוקרת ולהיות בתוך כל היתרונות של המנגנון, יחד עם זה שאני לא מנוכר. שאני רואה מצוקה ואני לא אומר רק תלושים וצאת הלך מרבנים, אלא אני נותן גם משלי. אני חושב שזה בסופו של דבר האידיאל שהסוגיה היא חותרת אליו. אבל בדרך פה יש עוד כמה תחנות. הסוגיה ממשיכה כך, תניא, הרבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים, למה אינו מפרנסן? אף אתה אמור לו, כי יוצא אנו בהם מדינה של גיהנום. פה מתחילה איזושהי חטיבה חדשה, שהיא חטיבת הברייתא של רבי מאיר, היא חטיבת הגיהנום נקרא לה, שמה החטיבה הזאת מסרטטת מבחינת השאלה שהיא מציבה ותפיסת העולם של ההצדקה. אז היא מתחילה מהביטוי אלוקיכם אוהב, אוהב עניים. והשאלה ששואלים הוא בעצם למה יש עוני? אומרים הקדוש ברוך הוא אוהב עניים. אנחנו דיברנו על זה המון בהרחבה השבוע דרך הרמב״ם, שמה הוא רחום, הפתה רחום, ולתת לעניים, אז אתה מצפה שהוא ייתן להם. ואם כך השאלה היא, אז למה יש עוני? או בלשון אחרת, פה מציפים שאלה שתדעו לכם שדנו בזה לא מעט בתפיסות עולם של דתות שונות, וזה שהצלחה כלכלית או הצלחה בחיי העולם הזה היא ביטוי לשכר ועונש, לאהבת הקדוש ברוך הוא כלפי אנשים. וכל הדוקטרינה שלו של אוגוסטינוס שצריך להשפיל את היהודים, מאיפה זה בא? שזה יוכיח את הטעות שלהם שהם דחויים מלפני המקום. ואני יכול לספר לכם שבהגות של המאה ה-16 של הפרוטסטנטים הרבה דיברו על זה, שהצלחה כלכלית היא מבטאת מאת הקדוש ברוך הוא. ואם אדם הוא אני, אלוקיכם אולי לא אוהב אתכם. כאן לפחות את זה, בסיפור של רבי מאיר, אלוקיכם אוהב עניים, אז למה הוא לא מפרנס? ופה באה התשובה, מה רבי מאיר אומר, כדי לנצל בהם אנו מדינה של גיהנום, שמה בעצם התשובה? שהקדוש ברוך הוא אוהב עניים, והוא באמת מפרנס אותם. איך הוא מפרנס אותם? שמצאותינו. וזה מזכיר כמה את הבדיחה המפורסמת, הלא הוא שנמצא בשיטפון והמים עולים ומגיע סירה ומציע להציל אותו ומגיע המסוק והוא אומר לא, הקדוש ברוך הוא יציל אותי, ואז הוא מגיע לבית דין של מעלה כשהוא מת, כן, שהוא תובע, והקדוש ברוך הוא אומר לו שלחתי לך מסוק, שלחתי לך אונייה, למה לא השתמשת בהם? כלומר, מה שרבי מאיר בעצם אומר הוא שאת העניים מי צריך באמת לפרנס? הקדוש ברוך הוא. אם דיברנו ברבי אלעזר, אתה נותן לקדוש ברוך הוא, והוא עכשיו אומר משולחן גבוה לעניים, כאן עושים היפוך במשולש הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא עניים, והקדוש ברוך הוא צריך לתת לעניים, ופה בעצם משנים לגמרי את השפה, את השפה. אפשר אולי להתחיל לדבר פה למבט המשלב, למה אני מתכוון? חטיבה הראשונה אמרה תפתור את הבעיות של העני, הקדוש ברוך הוא ימלא את הקופה. חטיבה הראשונה אמרה, אתה נותן לקדוש ברוך הוא, אין אני שנוכח מולך. כאן באים ואומרים שיש בעצם משולש, הקדוש ברוך הוא אמור לתת לעניים. ובתור שכזה, כשהקדוש ברוך הוא אמור לתת לעניים, אתה נותן בשבילו. כלומר, זה לא שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, עכשיו הכסף שוכב לשם הרצון לא הטוב שילך לעניים. הקדוש ברוך הוא אמור לתת לעניים כי הוא אוהב אותם, אתה נותן בשבילו. עכשיו למה הוא רוצה ככה לנהל את העולם? למה הוא לא ייתן להם ישירות? אז התשובה היא, הגמרא אומרת יצאנו בהם מדינה של גיהנום, או בלשון פשוטה הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם יהיו מעורבים בפתרון של בעיות אנושיות וחברתיות, אבל זה לא אומר שהוא לא עומד מאחורי הקלעים ושהוא לא יצר מנגנון כזה שבני אדם יפתרו את הבעיות. אז שאלה טובה, הם לא יתנו. אני יכול להגיד שהרעיון הזה הוא עוד יותר מתחדד בהמשך הגמרא, אני מדלה קצת, שהגמרא מביאה את הסיפור של המלווה. איפה זה נקרא? איפה זה בהמשך?
מלווה השם חונן דל?
כן, מלווה השם חונן דל, איפה זה נמצא?
בסוף יהודה עמוד א',
בסוף יהודה עמוד א', אוקיי.
אמר רבי יוחנן,
אמר רבי יוחנן, אני קורא את זה, מלווה השם חונן דל ומכבדו חונן אביון, כמלא מקרא כתיב שאול אמרו, כביכול עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא חייב לתת אוכל לעניים, ומי עושה את זה עבורו? אנחנו, אז הוא כביכול חייב לנו. אם אני חוזר בחטיבה של רבי אלעזר, אתה נותן להשם ואתה אפילו מגויים יקחו לך נתת, כלומר אין עניים. כאן הקדוש ברוך הוא, המקום שלו הוא שהוא זאת שנותן לעניים, ואנחנו נותנים לעני עבורו, מה שבעצם לוקח את דברי רבי יצחק, את דברי רבי אלעזר, מתחיל ליצור איזושהי תבנית משלבת שהפנים שלי הם כלפי העני, ואני ניצל בזה מדינה של גיהנום, אבל הנתינה הזאת היא כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כי אני נותן לו באופן סתמי ואז הוא מעביר לעניים, אלא כי אני ממלא את חובתו עבורו. אני בעצם מזהה, הייתי אומר, אני אחזור למה הוא רחום הפתר רחום, אני מזהה בעולם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לעולם, ואני מחכה את מידותיו. וכך אני מצד אחד עושה פעולה בעלת ערך דתי, ויש ערך דתי לצדקה שלי, אבל מהצד השני זה עם התבוננות על הצרכים ועל העניים. זה השפה שמר יוצר כאן, כן, בבקשה.
דווקא אצל אבי מאיר אני לא רואה את זה שזה טוב לעניים, דווקא כאילו הם מקריבים את עצמם כדי שלנו יהיה מצוות לעשות. כאילו, כשאני צריך לדעת שגם לא כתוב ושלא מפרנסם כדי לתת, כי הוא מפרנס אותם דרכנו.
זה אפילו ככה גורם אותם להיות שותפים, כאילו, לא להרגיש חוץ לחברה.
זאת שאלה טובה. בוא נקרא את הדיון בין תורנוס רופוס הרשע ורבי עקיבא. כן, בבקשה, מתתיהו, בוא נראה.
אם אני לא טועה, נראה לי שבעל הסולם הוא שואל למה בעצם הקדוש ברוך הוא בורא עולם, אז כאילו, התשובה שלו היא, לא רק שלא יהיה נמה דקיסופה ושאדום, כאילו, מה זה בעומק? זה בעומק לתת לאדם להיות נותן בעצמו. באמת, זה איך שהוא מסביר, שלהידמות לקדוש ברוך הוא לא דווקא בזה שעושה מצוות ואז הוא זוכה לשכר, אלא בזה שהאדם, המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם היא זה שהוא יכול, את היכולת שהוא נותן. ופה בעצם ה...
שפיע על מנת לקבל.
כן.
אהב, מדבר השם חונן דל, זה לא כאילו הקדוש ברוך הוא חייב לנו, הוא ייתן לך, זה כמו הסר על מנת שתתשב?
מדע מסוים, כלומר, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לעניים. עכשיו, כשאני נתתי לעניים בשבילו, כאילו פרעתי את החוב שלו, לכן עכשיו הוא חייב לי. וזאת אמירה שהיא מאוד מאוד, מאוד, מאוד שונה ממה שעלה ברדות, ובזור אתה תיתן להשם. פה מחצית השקל. פה הוא אומר דבר אחר, הקדוש ברוך הוא, הפוקוס לא צריך לתת להם, הוא אמור לתת להם. אני כנותן עבורו, אז יש פה ערך דתי לפעולת הנתינה שלי, כי אני נותן, אני פורע חובותיו של מקום, כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, זה לא סתם פעולה שיבת ערך סוציאלי.
זה אמירה קצת
שמשנה
את הפוזל של הצדקה מלתת לעניים, מנותן לקבל. כאילו, הסתכלות בצדקה אמורה להיות החוצה, איך אני נותן להם, ואז בסוף... הכל הופך לאיך אני מקבל, אני מעשה בשביל שאני אתעשר.
כן.
כמו היום, היום נגיד העולם מתחיל, העולם הנדגים מתחיל לחזור למקום הזה. כל הפרסומות צדקה, ותיתן צדקה, ויפעלו בשבילך, ותרוויח פי שתיים,
ותעשה ככה. כן, אני רואה שם הצדקה ממוסחרת, אני חייב להגיד לך.
כאילו, באמת.
אני מקבל את כל הפליירים הצבעוניים האלה עם כרטיסי אשראי וזה. אז זה קשה לי, למרות שדיברתי פה כל כך בשבח הצדקה הממוסדת, כאילו, זה הייתי צריך. זה קשה לי. אני אומר לך את האמת שזה קשה לי.
אני מעדיף את אותם אלה שהם מוסדות.
כן.
אני לא
מבין. אתה תמיד היה
רק רבה. תכף אני כאילו, זה בעצם משנה את כל הפרדה של הצדקה, של לתת בשביל לתת. אתה לא נותן בשביל לקבל משהו, ואז פתאום הופכים את זה, תיתן, כי אתה בסוף תרוויח מזה.
כן.
אז מה, אז עזוב, אני אסתדר לבד. זהו, ואז זה הופך את העניים להיות יותר שותפים, כאילו במקום להוציא אותם מהחברה. למה? מה הם מרגישים? איזה סבבה, אנחנו עוזרים להם להיות צדיקים. אתה מבין שזה לא נותן
להרגישה. אני מציע ביד השעה שננסה לסיים עכשיו את רק את החטיבה הזאת, ואני מציע ביום ראשון מי שיהיה בשמחה להתקדם ולגמור את האגדות האלה. אז הגמרא אומרת כך, וזו שאלה שאל תורנוסופוס הרשע את רבי עקיבא. אם לוקחים אוהב אני אבני מי לא מפרנסן, אמר לו, כנצא לנו בהם מדינה שגיינו. אמר לו, עכשיו זה דרך אגב מזכיר סיפור אחר על תורנוסופוס ורבי עקיבא, אני מניח שאתם מכירים אותו, שמה יותר יפה, מעשה אדם או מעשה אלוקים, ממש מזכיר את זה. כן, שתורנוסופוס טען שמעשה אלוקים יותר יפה, רבי עקיבא אמר מעשה אדם, הוויכוח היה כמובן על ברית המילה, ואז איך רבי עקיבא ענה לו, הוא הביא לחם והביא חיטים ושאל אותו מה יותר יפה. הלחם או החיטים. עכשיו תדעו שזה נושא שיעלה עמו גם בברכות, בעזרת השם, בפרק שישי. שם נראה איך בתוך עולם הברכות משתקפות מחלוקות מהותיות של השאלה של השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא בפיתוח העולם. מחלוקת עמוקה מאוד שבתודעה דתית. אם אני אומר הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הטבע ומפה זה מעשה אדם, או אם אני אומר הקדוש ברוך הוא כמעורב בכל הפעולות שלי. אז בעזרת השם נגיע, נכון? זה כמעט ברור לי שיש קשר ברור. בעצם תורנוסופוס רצה שהקדוש ברוך הוא, העולם ייראה כמו שהוא חשב שבלי ברית מילה, כך הוא ברא אותך, אם אתה עני, אז אתה עני. זה גזירת שמיים. כרגע זה רבי עקיבא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מעורבות של בני אדם, לעשות שינויים ותיקונים. הוא רוצה שבני אדם יאמרו לו את הצורה, הוא רוצה שבני אדם יאכלו לחם, והוא גם רוצה שבני אדם יראו עוולה חברתית, או יראו חולשה, מצוקה, שהם יתקנו את זה. כך הוא רוצה, כך הוא רוצה שהעולם יתנהל. הוא רוצה אותנו כפותרים בעיות.
גם כל התורה של רבי עקיבא, זה מזכיר לי מאוד אותה, שהוא לא, זה בן אדם מאוד חדשן, שהוא בונה תורה שבעל פה, שלא רק...
רבי עקיבא גם האמין בשותפות של אדם בקדוש ברוך הוא במדרש התורה. וכאן הוא אומר כך, וזה בוא נסיים היום, אמר לו, זוהי שם חייבתו לגיהנום. הם שואל לך משל, למה הדבר דומה למלך שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים, וגזר על שלא להכילו ושלא להשקוטו? קודם כל יש פה, ברור על איזה רמת עוני מדובר פה, מתאים לכל החטיבה, לא להכילו ולא להשקוטו, מדובר על רעבים, קופה בתמחוי. שנית, מה אטרונוסופוס חשב על עוני? למה אדם עני?
עונש.
עונש, צורה ברורה, זה גזירה. כנראה נענשת. ועל כן, אומר אטרונוסופוס, והלך אדם אחד והכילו והשקעו, כשם המלך לא כועס עליו. אף אתם קוראים עבדים, שנאמר בדפוס, בכתבי היד זה לא נמצא, בדפוס זה נמצא שמי בני ישראל עבדים. אמר לו רבי עקיבא, אני שואל לך משל, מה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורים וגזר עליו שלא לאכול ושלא להשקוט. עכשיו שימו לב, גם רבי עקיבא רואה את העוני כסוג של של עונש, של גזר עליו, הוא רואה את זה כך.
שאלה אם הוא אומר את זה מצד עצמו, הוא רק כזה שהוא בשיחה עם...
זאת שאלה טובה בכל הוויכוחים האלה. האם רבי עקיבא חשב אחרת על עוני? או אולי, בוא נאמר אחרת, כשיש לך בן שאתה גוזר עליו לא לאכול ולא לשתות, זה סוג אחר של גזירה מאשר עבד שלך. הייתי השבוע במצדה, בששון פה ומסענו למצדה. בלי עבדים אי אפשר לנהל את המקום הזה. כלומר, גם הסוללה של הרומאים בנו זה הכל עבדים, וגם סתם, הספקת המים להר הזה, הוא בא מהבורות שהיו בחלק הצפון מערבי יותר למטה, שהיו לי ממחמורים עם ה... בלי עבדים אין חיים. עכשיו, חיי אדם לא נחשבו באותה עת. בוא נאמר ככה, כשאוטולוסרופס אומר עבד, שגזר לא לאכול ולא לשתות, הכוונה ממש ימות ברעב. זה, רבי עקיבא מדבר על בן, זה מעשה חינוכי. כלומר, זה סוג אחר של עונש לגמרי. כלומר, נכון, להיות עני, זה לא נעים. ואם אתה עני, אז תבדוק את עצמך, כן? אבל אני לא חושב שרבי עקיבא רואה בזה עונש דומה, הוא רואה בזה משהו שונה לגמרי. ומה שרבי עקיבא פה, הוא ממשיך ואומר, והלך אדם אחד והכילו והשקעו, כששמע המלך לא דורון משגר לו, אפנו קוראים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. עכשיו כאן תראו, רבי עקיבא מביא את בנים אתם להשם אלוקיכם כדי להגיד שהגזירה היא גזירה שהוא בעצם רוצה שיהיה אוכל ושתייה, שזה מאוד מזכיר את מה שהוא אמר קודם, הדינה של גיהנום. הקדוש ברוך הוא רוצה ש, כתרונוסופוס אומר, זה גזירה מוחלטת, כך זה צריך להיות. ואילו רבי עקיבא אומר, הקדוש ברוך הוא כאילו יצר מציאות אחת, אבל הוא כאילו אומר לנו, תפעלו אתם לשנות את זה. כן? אז זאת התשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני איזה, הוא בעצם לא גזר עליו להיות רעב. הוא אמנם הוא במצב רעב, שהוא לא מתכחש איזה בעיה, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה את הפתרון. ועל זה אני רוצה רק להוסיף שהרמב״ם בהלכות מצוות עניים מביא את הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם, שמסביר את חובת הצדקה בהקשר הבא. אומר הרמב״ם כך, כל ישראל והנלווים עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים עיניהם? על הגויים ששונאים אותם ורודפים אחריהם? עיניהם תלויות אלה באחיהם. ובלשון אחרת, הבאת הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם לפי הרמב״ם, הוא לא רק בא להגיד שקדוש ברוך הוא היה שמח שנאכל, הוא גם מסביר למה אני אביא לו את זה, כי אבא גזר רעב ואני אח שלו. זה לא אבא, תבינו, זה לא אבא גזר ואתם אדם זר מביא. הרמב"ם מביא את הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם כדי להדגיש לא רק את היחסים הקדוש ברוך הוא, את היחסים ביני לבין לבין הרעב. ושואל אחד, הוא אח שלי, מה אני לא אביא אוכל לאח שלי? בקיצור, הכל בתוך המשפחה. אז אחד קיבל קצת עונש, אבל אני, כלומר, זה מסביר הפסוק, בנים אתם אשר לוקחים, לא רק שקדוש ברוך הוא מוכן שיתנו לו לאכול. למה זה אני? זה אני כי אני אח שלו. זה הפרשנות של הרמב"ם לדברים האלה של רבי עקיבא. ועל זה אמר לו, אתם קוראים בנים, אתם קוראים עבדים, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קוראים בנים, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קוראים עבדים, ועכשיו אי אתם עושים רצונו של מקום. טענה של תורנסרופוס בעקבות החורבני, שעם ישראל... כן, הוא דחוי. אמר לו, הרי הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. הנה המקור של עניים מרודים, שזה הגויים. מתי הם עניים מרודים תביא בית? השתא, עכשיו אנחנו במצב מדיני של עניים מרודים תביא בית. בשנה אחרת, פרשת צדקה בדברים, אפשר להגיד, היא פרשה שהיא ממתי? היא מתארת בארץ ישראל. בא רבי עקיבא ואומר, אם דיברנו על זה שהדפים האלה מדברים על, על העיר הבבלית שעושים קופה ותמחות, בזמן החורבן יש אולי מגמות אחרות לצדקה, לא להפוך אותך לסוס לרכב עליו. הייתי גם עושים, כי הקהילה שמדובר עליה היא בעצמה אין לסוס לרכב עליו, כן, כמה כאלה יש, אלא יש פה באמת תשתית אחרת לצדקה שישעיהו נתן. מהי התשתית הזאת? שלא פרוס לרעב לחמך, תמיד צריך לדאוג לרעב. מה שקצת לא ברור בסיפור הזה הוא, מה רבי עקיבא עולה סוף שבר לטענה האחרונה של
תורנסרופוס?
תורנסרופוס אומר לו, בזמן הזה אתם עושים רצונו של מקום, אתם עבדים. מה רבי עקיבא אומר? כתוב בישעיהו בזמן הזה להביא, אבל איך זה עונה על הטענה של עבדים?
הוא אומר, אנחנו עבדים, אנחנו צריכים להביא צדקה בגלל לא פרוס לרעב לחמך, אבל הוא מודה שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו עבדים, זה
אבל מאיפה תורנסרופוס מביא את זה שאנחנו עושים עבדים? מויקרא כ"ה, כלי בני ישראל עבדים. מה יש בויקרא כ"ה? פרשה של עזרא? עזרא לעניים. חי אמוך אחיך, אמרת ידו עם האחן, עם קרלה אחורה. באיזשהו מקום, כשאני קראתי את הגמרא הזאת, אמרתי, כל מה שתורנסרופוס טוען הוא חלוש. אתה מוכיח מויקרא כ"ה שאנחנו עבדים, ולכן אתה מוכיח שלא צריך לעזור לעניים? פרשת ויקרא כ"ה בעצמו, הטיעון של כל הפרשה הוא שאתה צריך לעזור לאח שלך. אני לא לגמרי מבין את זה, מה של רבי עקיבא, אבל מה שעולה פה בצורה ברורה, שרבי עקיבא פה לשיטתו, שכאמור, הקב"ה רוצה שבני אדם ישנו את המציאות האנושית והחברתית. הוא ברא את עולם הטבע בצורה מסוימת, גם הייתי אומר כך, לא רק בעולם החיטים, בעולם הטבעי, הביולוגי, הבוטני רוצה שאנחנו נפה לחם, הוא גם רוצה את זה בעולם החברתי. שיש אנשים שהם רעבים, ושבוך הוא רוצה שאנחנו ניקח אחריות, זה נגזר מדברי ישעיהו, שהוא מקור שזה אחריות נצחית, הייתי מוסיף, אבל דברי הרמב"ם עוד פעם, שזה נגזר ממעמד של בנים, מה שלא ברור בפסוק הוא, האם רבי עקיבא הודה שאנחנו עבדים ואף על פי כן צריך לעזור? או האם רבי עקיבא חשב שאנחנו, וגם בזמן הזה אנחנו בנים? עכשיו אנחנו נעצור כאן פשוט השיעור כללי, תכף מתחיל. אני רוצה לסכם מה שראינו היום, ואני אמין לו כקריאת כיוון בעזרת השם ביום ראשון, אני מציע להמשיך, מי שיהיה, מיום שני נתחיל בחזרות. ביום שני יבוא אבא של יובל ייתן שיעור, ביום שלישי אנחנו משתדלים להביא לפה דיין שבתי דין הממונות שידבר על עבודתו בעולם השכנים.
יבוא זה לישיבה או לשיעור?
אני מביא אותם, אבל הם ידברו לכל הישיבה, בסדר? ביום רביעי, בעזרת השם, חושבים לעשות איזה יום כזה שכל רם וגם כל תלמיד יכול לתת איזה שיעור כזה, מערכת של הרבה שיעורים, יום איזה מרתון שיעורים, תתן איזה תורה שלקחתם ברבת רע, יום חמישי יהיה פה הרב ביחובסקי. הוא אחד ממש מגדולי הדור הזה, מקבל שבוע משמעותי, ואני מאוד מאוד רוצה לעשות גיחה לסוסיה גם, ככה לראות איזה עיר חזלית שיש בה גם בית כנסת, יש בה הכל, כן, אז בעזרת השם. עכשיו נסתכל על מה שראינו, ועקבנו פה אחרי המהלכים של ההגות של הצדקה, וראינו בעיקר את הדברים הבאים, ראינו קו של רבי אלעזר, שמעצים גם את הצדקה כנתינה להשם, ואומר שהמסגרת הזאת הטובה ביותר אולטימטיבית היא הצדקה הציבורית. נגד זה ראינו את רבי יצחק שאומר נתינה לעני והצדקה האולטימטיבית בעיניו זה הצדקה האישית. ראינו איזה, את החטיבה השלישית שמדברת כבר בשפה שקראנו לה יותר משלבת, שהיא אומרת אכן הקדוש ברוך הוא בתמונה, אנחנו בתמונה ואני בתמונה, אבל היחסים הם הפוכים. הקדוש ברוך הוא אמור לתת לעניים ואני נותן עבורו, ולכן אני כל הזמן מבט משלב, כי אני פונה לעני, ואני כן בודק לאיפה הכסף הולך, אבל זה נתינה בעלת ערך דתי. והוזכר כאן כבר כקפיצה לסוף הסוגיה, בעקבות הערה של אריאל, שהגמרא נראה שהיא חותרת למקום הזה של השילוב בין היתרונות של שתי המערכות, בעיקר בסיפור של בנימין הצדיק. בסדר? שבת שלום לכולם.